בכל הנתון פרק 38 הייתי צריך להשתיק פה את ערן סורוקה שבדיוק קטן לנו, זה נתון נומרולוגי. יש לנו כמה מאמני ליגת העל בכדורגל שעכשיו התחילו להזין. קדימה,
תן אותו.
שלום, בוקר טוב קודם כל. שמתם לב שעד עכשיו בסדרת הגמר שני המשחקים נגמרו 91-1-1-3 ו-1-1-3-1-3-2, כדי להזכיר לגולדן סטייט מה קרה עם ה-1-3 שלה בשנה שעברה.
זה בראש שלהם.
זה בראש.
אנחנו מקליטים את הפרק הזה בין המשחק השני למשחק השלישי, זאת אומרת לפני שקליבלנד מנצחת אחת, מפסידה אחת, ואז יוצאת שוב לדרך חדשה שבסופה לברון יוכתר כשחקן הכי טוב בכל הזמנים.
לאחר שדריימונד גרין יערוף למישהו בטעות את הראש עם נוגרה.
אני חייב להגיד לך שזה נראה כאילו גם אם זה יקרה, זה פחות ישנה השנה.
אני חושב, אוקיי, קודם כל, אם יש משחק שקליבלנד צריכה לנצח, זה המשחק השלישי בבית, כי גולדן סטייט היא ממש לא טובה במשחק השלישי, סטטיסטית, כאילו גולדן סטייט הספציפית הזאת, לא הספציפית הזאת, הגולדן סטייט של סטיב קר, היא 5-6 במשחקים 3, במשחקים 1-2 היא 21-3, כאילו, היא לא רעה ממטר, אבל כאילו, נראה שאתה יודע, בדרך כלל במשחק 3, אתה יודע, מגיעים מתרון 2-0 בדרך כלל, ואז קצת מאבדים ריכוז וכולי. אני לא כל כך רואה את גולדן סטייט מאבדת ריכוז. אני חושב שמה שהולך להם בראש זה kill the beast, לא?
לגמרי. תראה, הם זוכרים את שנה שעברה, כולם זוכרים את שנה שעברה, ואף אחד לא זוכר את זה יותר טוב מהם. קווין דורנט זוכר את זה כי הוא איבד 3-1, וגולדן סטייט זוכר את זה כי איבדה 3-1, ואומנם בסדרות אחרות, אבל כולם זוכרים מה שהיה. ואני חושב שגם, אתה צודק לגמרי, הם במוד אחר, ו... הרבה מדברים על זה שלמרות שגם שנה שעברה היו שני משחקים ראשונים חד צדדיים, ולמרות שגם שנה שעברה קליבלנד נראתה גמורה אחרי שני המשחקים האלה, הפעם זה משהו אחר, והפעם גם קליבלנד מתייחסת לזה אחרת. כלומר, הם רואים שזאת לא גולדן סטייט מה שנה שעברה, וזה בכלל לא רק העניין של דורנט. זה עניין שכמו נתון הקילומטראז' שטסו בפלייאוף שנתנו לא מזמן, 8,000 קילומטר בלבד, הרבה פחות עייפות בדרך לגמר, הרבה יותר מנוחה. סטף קרי, בריא.
כן. ההבדל הוא, כאילו לברון ג'יימס אמר, ההבדל, שאלו אותו מה ההבדל, הוא אמר קיי-די, כלומר קווין דורנט. נכון, יש להם את קווין דורנט במקום הריסון ברנס, זה שדרוג, אבל גם יש להם את סטף קרי בריא, שזה שדרוג אדיר, כי הוא לא היה בריא, הוא סחב פציעה, והיה מאוד עייף אחרי עונה מאוד אינטנסיבית, גם מחוץ למגרש וגם על המגרש. השנה נראה שהוא גם אנושית התאים את עצמו יותר לסטטוס שלו, אפשר להגיד את זה ככה?
כן.
כי תחשוב על זה שבשנה שעברה הוא אשכרה היה השחקן הכי מפורסם ב-NBA, כלומר יש את לברון ג'יימס ויש את סטף קרי, אתה יודע, בן אדם שהולך לשחק עם ברק אובמה גולף, כאילו זה לפני, שנה לפני הוא היה סטף הוא? כן, אתה יודע, השחקן הזה? אוקיי, נכון, ועכשיו כולם מכירים אותו, אז כאילו הוא גם התאים את עצמו לסטף קרי החדש, לפי דעתי. גם האחריות מפוזרת בצורה כזאת שלקווין דורנט יש יותר נקודות בשני משחקים מאשר להריסון ברנס היה בשבעה. וגם כולם, כל המערכת הרבה יותר מרוכזת. אני חושב שאחת מהסיבות שסטיב קר חזר, זה בשביל לשמור את הריכוז הזה במערכת.
ואתה לא יכול להתחמק מהעובדה שזה גם עניין שהוא רוצה להיות שם. מעבר לאיזה מטרה אלטרואיסטית נעלה. הבן אדם, אתה יודע.
לא אלטרואיסטית, הוא רוצה לזכות באליפות.
והוא גם נראה, אתה יודע, בן אדם כאבים נורא חזקים, כנראה, אתה יודע, הוא מחייך, הוא מתפלד, כנראה שגם הכאבים ירדו.
אמר את זה בוב מיירס ביהו ספורטס, שהשלב הזה זה הפינקל אוף יור קרייר, ולשבת, to be on the sidelines is excruciating. אגב, זאת מילה מאוד יפה, excruciating.
לגמרי.
והוא התכוון לזה בדיוק אצל סטיב קר, לראות את זה מהצד כשאתה לא יכול להשפיע, וכשאתה יודע, בוא נגיד שהקצב המטורף של קליבלנד במחצית הראשונה היה מחזיק, קליבלנד הייתה מנצחת, כשסטיב קר לא היה על הקווים, דמיין לעצמך שגולדן סטייט מפשלת איזה מהלך אחרון, שזה נקודה ידועה של מייק בראון, ופתאום אתה עובר לקליבלנד ב1-1, כולם מדברים על איפה סטיב קר, ואז הוא חייב לבוא ולהציל אותם. קר ידע שברגע שהוא יכול לחזור, הוא צריך להיות שם, כי מייק בראון, עם כל הכבוד למייק בראון,
הוא מייק בראון.
הוא לא סטיב קר.
מייק בראון עשה כמה טעויות במחצית הראשונה.
כן, למרות שמייק בראון, מייק בראון הוא כן המאמן היחיד שיכל לעצור את לברון ג'יימס.
הוא עשה את זה כל כך טוב שבע כמה חמש שנים.
יכול להיות שהעיתונאים בגולדן סטייט אמרו שהם הריחו ריח מאוד חזק של קנאביס בחדר הלבשה של קליבלנד. יכול להיות שזה פשוט סטיב קר הגיע לשם, הביא כמה אחדים והלך. אוקיי חברים, אני בסדר, אני לא כואב לי.
אני חושב שכל מה שיכול לעזור לג'ר סמית לברוח מהמציאות כרגע, מה גם שכמו שזה יכול להיות, יכול להיות שהם לא יחזרו לחדר הלבשה של גיבן, אז אם כבר אתה יודע להשאיר בלגן לפני שאתה עוזב את החברים, תיפגש בשנה הבאה.
מה זה הבנג הזה?
בדיוק, גם בביקור של קליבלנד באורקל הם אמרו שחדר הלבשה מריח לייק שמפיין, טייסט לייק שמפיין.
כן, שזה היה יהירות מאוד גדולה.
כן, גולדנסטייט אמרו את זה על קליבלנד, כמובן שנה קודם, אז כן, זה יהירות שגם אותה אנחנו כבר פחות רואים. כלומר, אתה רואה, ההגעה של דורנט סידרה אותם לא רק מבחינה כדורסלנית, אלא גם הפכה את הקבוצה שלהם להרבה, במקום שיהיה הרבה יותר אגו, אתה רואה בוא נגיד, גם אותה כמות אגו מתפזרת על יותר שחקנים. אתה רואה את דריימונד גרין יותר רגוע, אתה רואה את סטף קרי פחות בהצהרות כאלו מעוררות מחלוקת. כלומר, אם בשנה שעברה היה קל לו להיות האיש הרע, בוא נזכור אגב מה קרה כשחזרנו לגולדן סטייט למשחק, לאורקל למשחק 5 בשנה שעברה. קליבלנד הייתה על הקרשים, כולם צחקו על לברון ג'יימס, כולל שחקנים של גולדן סטייט, כולל מייקל תומפסון, אם אני לא טועה, פשוט
אבא של קליי.
אבא של קליי, באו פשוט ככה, שמו את לברון טוב טוב על הגריל, מוכן לשחיטה. מאותו רגע הם החזירו אותו לסדרה, וגם מרחקה של דרימונד כמובן, והכל נראה אחרת.
כן, אני חושב שאחד מהסימנים האלה של שבאמת פחות אגו, זה קליי תומפסון אומר, כן, אני צריך להסתדר עם 13 זריקות, כי זה מה שיש לי, יש לי 13 לוקס, ואני צריך להיות בהם טוב, בגלל שיש לי שני MVP'ים בקבוצה, אז מה אני, כאילו, מי אני, כאילו מה שנקרא, ואני חושב שבאמת התפיסה הזאת והתרבות הזאת, זה משהו שאנחנו לא כל כך מבינים. אני חושב שגם לא כל כך מבינים את הרמת כדורסל שאנחנו רואים. אני לא הייתה קבוצה כזאת, אולי מהדרים טים, כאילו אולי הדרים טים, באמת, זאת קבוצת כדורסל שמשחקת כדורסל מדהים, ואומרים שהפלייאוף גרוע ואין תחרותיות וזה, אבל אני חושב שצריך לקחת את זה, כלומר צריך להעריך את מה שאנחנו רואים.
הפלייאוף הוא חד צדדי בעיקר בכיוון שיש הרבה קבוצות טובות ב-NBA, אבל יש שתיים שאין מעל כולן, ובתוך השתיים האלה יש אחת שהיא מעל השנייה, כמו שזה נראה כרגע. כלומר, כמו שדיברת על זה, על הרמת כדורסל, במחצית הראשונה של משחק 2 היה קצב של 119 פוזסן, 119 התקפות, שלצורך העניין הממוצע של הליגה השנה זה באזור ה-100, וזה נגמר גם אחרי שהייתו קצת את הקצב במחצית השנייה עם איזה 106 פחות או יותר, שזה המשחק השני הכי מהיר שהיה לקליבלנד כל העונה. אחר כך מתפלים להם, הם נפלו מהרגליים עם כל הבני 35 שלהם בהרכב, וזה נראה לך כמו משחק הזה בפלייסטיישן, שאתה מרים לרמה הכי גבוהה וטק טק 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 טק, והכדור, לדעתי המצלמות האוטומטיות מתעייפות מלשמור על הקצב.
אני פה חושב שבאמת יש בעיה גדולה של קליבלנד, גם מבחינת ה-GM-יות, כלומר גם מבחינת הבניית קבוצה, וגם מבחינת טקטית לסדרה הזאת. קליבלנד באה אחרי שהיא פירקה את המזרח, כן, עם התקפה מאוד חזקה, אבל כבר נגד בוסטון ראו שהיא נותנת לבוסטון הרבה זריקות חופשיות.
והשלשות נגד בוסטון נכנסו, שלושות נגד גולדן סטייט, קורבר וסמית שלא זורק או כן זורק ומחתיש. שמע, זה בסופו של דבר הדברים האלה, אם קורבר כן שם עוד 5-6 שלשות בשני המשחקים האלה, אנחנו במקום אחר, אבל הוא לא שם אותם.
כן, אנחנו רואים
שזה הביא אותו, he had one job, one job.
נכון, אבל גם אין להם שום מגן חזק על הפרימטר, כלומר אין להם אף מגן שיכול לשמור על סטף או על קליי,
מישהו שיכול להחליף את לברון. לברון שם בסופו של דבר נגמר האוויר
בדיוק, ולברון ראית אותו בסוף המשחק השני, והוא נראה גמור, הוא לא נראה לברון עצבני מזה שהוא הפסיד, הוא נראה לברון גמור,
מותש,
כתפיים שמוטות, באמת, כאילו שפת הגוף.
שש זריקות
בכל המחצית השנייה, כי הוא נתן, הוא רץ בפול ווליום במחצית הראשונה. אוקיי, וזה קשה.
תראה, זה קל לדבר על הבעיית GM של קליבלנד, אבל אתה יודע, ברגע שגולדן סטייט מצרפת את קווין דורנט, מה אתה יכול לעשות? התקרת שכר שלהם $130 מיליון, זה לא שהם יכולים לצרף עכשיו איזשהו קווין דורנט של קליבלנד, או יכולים לצרף עכשיו איזה אנטטוקומפו, איזה יופי.
אני אגיד לך, יש הבדל, כי אני חושב שאנחנו נכנסים לעידן חדש ב-NBA, ומה שגולדן סטייט עושים, אם מאחורי הקלעים, וזה השערה שלי, והתגלה עוד, שהמשחק עכשיו הוא הרבה יותר זדוני מהבחינה הזאת, ואתה כבר צריך לשבור את תקרת השכר באמצעות עסקאות בחוץ. זאת אומרת, אתה מביא חבר ואתה אומר להם, אנחנו נשלם לכם פחות, אבל נסגור לכם השקעות בוואלי. בקליבלנד, שהיא אסטייט, אוהיו, הרבה יותר ענייה, הם צריכים לשבור את הראש, איך כן לעשות את זה, בלי להגיד, באמת, לתת כסף שחור, אבל מהבחינה הזו, אבל קריס פול נגיד חופשי. אם קריס פול עכשיו יגיע לסן אנטוניו, זה בדיוק יהיה מהלך כזה.
אבל מה, הם צריכים עוד כוכב מזדקן?
לא, הם צריכים כוכב לא מזדקן.
קריס פול, אבל זה כוכב מזדקן.
לא, בסדר. בסן אנטוניו זה צעיר.
תראה, זה אפילו לא עניין של כסף מהצד, זה עניין של הזדמנויות עסקיות. אתה יודע, אם קווין דורנט נמצא באוקלאומה, שכמו שדיברתם דעתי בפודקאסט הקודם, היה שם מלון אחד כשהאוקלאומה סיטי תנדר עברו לשם, והיום יש שם 20 ומשהו, אבל בכל זאת באוקלנד יש לך את כל החברות הייטק, ואתה בן אדם של הייטק, ואתה הולך להשקיע שם, זה אפילו לא צריך להיות, אתה יודע, מתחת לשולחן או משהו שצריך להסתיר.
הם עוזרים,
אתה הולך לשם, אתה הולך למקומות האלה, גם לברון שהוא עזב את קליבלנד למיאמי, אגב.
כל האנג'לים שיושבים
בדיוק
ליד ריאנה,
בדיוק.
בזה, אז אתה יודע, הוא יכול להגיע אליהם.
אתם שמעתם שריאנה נורא גבוהה? אתה שמעת את הפרק הזה עם ביל סימנס? אתה יודעת שריאנה 1.80 מטר?
לא, אבל נחמד לדעת.
אולי קליבלנד יכולים לצרף אותה. אבל תראה, קליבלנד עכשיו הם סגורים בתקרת שכר שלהם עם באמת 4% מפלצתיים, וגם בשנה שעברה זה שהם הצליחו להשאיר אפילו את ג'ר סמית, זה היה הישג יפה, אבל אתה לא יכול להביא עכשיו כוכבים צעירים לקבוצה הזאת, ולכן
לברון קצת השם בזה מהבחינה, אני רשני בטוויטר אתמול, שלברון הג'י-אם פיקשש פה, כי א' הוא הביא את ריסן תומסון במלא כסף, ונראה כאילו זה לא מוכיח את עצמו יותר מדי, ובית, לברון...
בוא לא נשכח שטריסטן תומסון כן הוכיח את עצמו שנה שעברה.
נכון, לא, עכשיו, אני אומר רטרואקטיבית, אני לא אומר שהוא עשה טעות אז, יש את כל תיאוריות קבלת ההחלטות, אני אומר רטרואקטיבית זה יתברר כטעות. בוגוט יתברר כטעות, אבל זה כי הוא נפצע, אתה יודע, אתה לא יכול לחזות את זה, וקורבר יתברר כטעות, כי הוא לא מביא אקסטרה בשום שלב, הם לא צריכים אותו למזרח כנראה, ככל הנראה.
והוא לא מגן.
והוא לא מגן, הוא עוד חור.
נגד גולדן סטייט, גם קווין לאב הוא חור. אנחנו רואים את זה שגולדן סטייט עשה עליו מלא חסימות, והופכת את החיים שלו לקשים, למרות שהוא שומר על זזה בדרך כלל.
נכון.
אנחנו רואים שהוא לא יכול לצאת, לעשות הגנה, וכשהוא עושה הגנה, ראית את הקטע הזה של סטף קרי מול קווין לאב, במשחק הראשון נדמה לי זה היה. ואז אתה יודע, היה כאילו קטע של רדמפשן, הרי סטף קרי החמיץ את קווין לאב שמר עליו, הוא החמיץ את זה במשחק השביעי, ואז אתה ראית את סטף קרי פשוט משחק עם קווין לאב ונכנס פנימה וקולע וכולם זה נראה אוקיי, הגענו לזה. ואז סטף קרי עשה בדיוק אותו דבר ללברון ג'יימס במשחק השני. אני חושב שיש פה חוץ מהפערים הגדולים ברמת אתה יודע, ברמת הדורנט שקיים ואין לקליבלנד תשובה לזה, אני חושב שיש בעיות מרכזיות בחוזים הגדולים. גם קווין לאב הוא בעייתי, הוא שחקן בעייתי בסופו של דבר כשאתה מסתכל על זה, כי הוא לא יכול לעשות הגנה כמו שצריך, ואתה יודע גם 21 ריבאונדים נראים כמו כלום. קיירי אירווינג גם כן הוא לא שחקן הגנתי בנפשו, כן? ולברון ג'יימס, אתה יודע, הוא יכול להיות מושלם והכל, אבל הוא סוחב את הקבוצה לבדו בסופו של דבר.
תראה, יש בוא נזכיר שלפני הגמר, דווקא דיברנו על קליבלנד, על קווין לאב שההגנה שלו כן השתפרה, לעומת, אתה יודע, מה שהיה בימיו כחור הגנתי לגמרי, בעיקר מתחת לסל הוא פיזי, הוא משתדל. הוא עלה מרמת חור מוחלט בהגנה לרמת, אני לא יודע לעשות הגנה, אבל אני עושה את כל מה שאני יכול כדי לעשות, כדי לעזור. ג'ר סמית התחיל את הפלייאוף בהגנה טובה. רוב הזמן הוא שחקן הגנה טוב, הוא אפילו קהל עצמו ג'ר סוויט כדי לעשות את הסוויץ' גם במוח וגם את הסוויץ'ים בהגנה. אימן שמפרט, אימן שמפרט שומר טוב. ריצ'רד ג'פרסון היה שומר טוב. העניין הוא שלשמור טוב על אברי ברדלי, או על מרקוס סמארט, או על ג'ון וולים היו פוגשים אותו.
או אפילו איזיה תומס פצוע.
או אפילו איזיה תומס פצוע, או על קייל לאורי, או על דמר דה רוזן. זה לא לשמור על קווין דורנט, וזה לא לשמור על סטף קרי. זה שניים מהשלושה או חמישה שחקנים הכי טובים בליגה, ואתה צריך סופרסטארז הגנתיים כדי לנצח אותם. ואתה לא יכול לעשות את זה בדרך כלל, כשיש לך באמת תקרת שכר כל כך פקוקה. עכשיו, תומפסון, הרבה ירדו על החוזה שלו, הוא מרוויח 82 מיליון דולר לחמש שנים. בליגה של היום זה סכום של ביסמק ביומבו, כלומר זה מציאה. אנחנו מסתכלים על תומפסון ואנחנו רואים מה הוא עשה שנה שעברה, התרומה שלו ברימבאונד התקפה, הקונסטנט איצ'ינג הזה מתחת לסל, שאתה לא יכול לצאת למתפרצות, כי אתה חייב לשים עליו גוף, זה משהו שישב לגולדן סטייט חזק בראש. אתה רואה כמה הם משקיעים בבוקסאוט על טריסטן תומפסון, כמה הם נותנים לו אפילו זריקות חופשיות מחצי מרחק כדי להרער לו את הביטחון, כי הם יודעים שיכול להיות שזה ייכנס, אבל רוב הסיכויים שזה לא ייכנס, ואם תומפסון לא נכנס למשחק בהתקפה, הוא כמעט ולא תורם אף פעם. כלומר, כל השחקנים האלה של קליבלנד, שדיברנו עליהם, גם קורבר, שכן היה טוב בחלק מהמשחקים בפלייאוף, זה שחקנים שטובים, אבל מה שטוב, נצח 28 קבוצות אחרות בליגה, לא מספיק נגד גולדן סטייט. בדיעבד, לברון הג'י-אם אולי היה צריך להתמקד בלהביא שחקנים צעירים יותר.
ארוכים יותר אולי.
ארוכים יותר. כן, אגב, שמפרט זה שחקן עם מוטת ידיים די גדולה.
כן, הוא גם חור בהגנה. בהתקפה, סליחה.
בהתקפה, כן, הוא סטריקי. הוא יכול לקלוע 4 שלושות, הוא יכול לעשות 0 מ-4.
אוקיי, אם אתה קליבלנד, תראה, הפכת לאפור פתאום.
נוזלה האנרגיה.
יש לי חבר בקליבלנד, אגב, הוא גר בקליבלנד.
דרוקרי?
דרוקרי בסיאטל בכלל עכשיו. לפי דעתי, כן, הוא הבעלים של סיאטל סאונדרס, הוא, אתה יודע, הוא...
כן, יש לו איזה משהו שם בכדורגל.
לפי דעתי, הוא בלוס אנג'לס של סיאטל. דוד, כאילו, אוקיי, קליבלנד זה נחמד לסיטקום, זה לא נחמד לזה. בקיצור, חזרה לכדורסל. אם אתה קליבלנד, אני לא מצליח להבין, באמת, אחרי המשחק הראשון שהם ניסו לרוץ, אחרי גולדן סטייט חטפו בראש, למה הם לא העטו את המשחק לרמת, אפילו כשהם העטו את המשחק לרמת הבידודים הקיצוניים בסדרה הראשונה של דיוויד בלאט, בסדרה היחידה של דיוויד בלאט, פשוט להפוך את המשחק למעיק עבור גולדן סטייט, הם לא הצליחו לעשות את זה. וגולדן סטייט ברגע, כאילו, אתה לא יכול לנצח את גולדן סטייט בריצה. זה אי אפשר.
נכון. אנחנו זוכרים שהקבוצה, דעתי הקבוצה שעשתה הכי הרבה צרות לגולדן סטייט בפלייאוף הזה, הייתה דווקא יוטה, שבחלק מהמשחקים פשוט בזכות הנוכחות של שחקן כמו גובר מתחת לסל, עם כל זה שדורן תוציא אותה החוצה לחסימות הגבוהות ועקף אותו, ויוטה שהצליחה להיעט ולהגעיל את המשחק, זה היה הדבר הכי קרוב שהיה ללהקשות.
במשחק השלישי...
משחק אחד נגד סן אנטוניו כמובן, ששם הם...
נכון, אבל במשחק השלישי... אגב, גם בסן אנטוניו, סן אנטוניו שיחקה, בוא נגיד, מאוד 90-y, מבחינת הקשיחות והעתת משחק, וקוואי שם פשוט היה בטירוף עד שזזה טיפל בו. אבל אם אנחנו מסתכלים על הסדרה של יוטה, אנחנו רואים שקודם כל היה להם את גובר, שהוא רים פרוטקטור מספר אחת בליגה, השחקן ההגנה של השנה, ובמשחק השלישי באמת הובילו ב-15 או 20 כמעט, הם כמעט הגיעו לזה, ואז קווין דורנט פשוט, זה קווין דורנט, הוא נכנס למוד, והוא הסתכל לרודי גובר בלבן של העין, אמר, אוקיי, אני בגובה שלך, דוד, אני הולך להתבע לך על הראש, וזה מה שקרה, אבל מבחינה טקטית, איך עוצרים דבר כזה לטווח הארוך? כלומר, לא, אוקיי, קליבלנד מנסה לגנוב עכשיו משחק. איך עוצרים דבר כזה?
אתה זוכר שכשטיירון לו החליף את דיוויד בלאט, אז כולם אמרו, או, סוף סוף קליבלנד משחקת מהר, כמו שטיירון לו ביקש ממנה. עכשיו, גם דיוויד בלאט ביקש מהחבר'ה לשחק מהר, הם לא רצו לשחק מהר, הם כנראה פחות ספרו את דיוויד בלאט, אנחנו כבר יודעים היום. ואתה יכול
מה לשחק... מה זה פחות ספרו? בספר החדש שיצאו על קליבלנד, אמרו שמהאימון הראשון, לברון ג'יימס, קלט שהוא לא מסתדר עם דיוויד בלאט. זה היה...
ושם נחרץ גורלו.
אנטישמיות.
אנטי מאמן, אנטי אאוטסיידריות.
אנטי בלאט.
אנטי בלאטיות. אני לא חושב... בקיצור, קליבלנד יכולה לרוץ כמה שהיא רוצה, אבל רגליים בנות 33 ורגליים בנות 35 שירוצו, לעולם לא יצליחו לנצח כנראה בתחרות ריצה רגליים בנות 27.
אני מראה לך, אני רוצה להביא כעדות את המשחק הראשון בין סן אנטוניו לגולדן סטייט, וזה עובד בתנאי שזה קבוצת על עם שחקן על.
נכון.
תוציא אחד מהמרכבים האלה וזה לא עובד.
תראה, אני חושב שהמפתח עד עכשיו לסדרה הזאת...
שקבוצת על, אני אגיד, הקליות פשוט נכנסו שם.
נכון.
הקליות של סן אנטוניו נכנסו וקוואי היה מושלם.
והם הצליחו לעצור את המומנטום של גולדן סטייט בשתי נקודות שונות, גם ברבע השני וגם ברבע השלישי, כשאולדריץ' קלה איזה שלושה על האחת, 0.1 על השעון.
וגולדן סטייט הכתיעו המון, אבל צריך להגיד, הם הכתיעו המון גם בשני המשחקים הראשונים של הגמר. הם הכתיעו המון. אתה יודע, מי שרואה רק את התקציר, או קורא למחרת אצלך, או בוואלה, או לא יודע איפה את הסיכום משחק, הכמות החטאות של קליי בהתחלה, או של כל שאר השחקנים, לא נתפסת. אתה יודע שהם מלא לייפים שהם הכתיעו, אם קליבלנד היו באים מאוד חד, זה היה יכול להיגמר אחרת.
דריימונד היה עם 18% אפילו. לא,
קליי ודרי סיימו עם 6-28 מהשדה, במשחק הראשון ביחד. המון נחתות, זה מה שאנשים מפספסים. גולדן סטייט ניצחה ב-22 הפרש ביום קליעה רע. הם קלו 43% מהשדה, הם לא היו מספיק טובים, הם הצליחו בזכות העיבודים הרבים שהם גרמו לקליבלנד.
וזה שהם לא איבדו.
וזה שהם לא איבדו בעצמם.
ואז במשחק השני, שתראה איזה גיוון של הקבוצה הזאת. שוב, אני רוצה להבליט כמה הקבוצה הזאת ייחודית. במשחק השני הם איבדו כדורים, כאילו הם אף לא איבדו כל כך הרבה כדורים, אתה יודע, בפלי אוף הזה. איבדו כדורים, התחילו את המשחק מבחינת קליות חצי כוח, כן? ועדיין רצו עם זה בסופו של דבר.
כאילו לזזה יש איזשהו הסכם בחוזה שלא משנה מה, הוא משחק.
זזה, אני חושב שאנשים... בגלל שהזכירו מהפלייאוף הזה רק את החיסול שהוא עשה בכוונה או לא בכוונה לקוואי, לא שמים לב כמה זזה הפך לתואם אנדרו בוגוט. כלומר, החסימות שלו אדירות, הוא פשוט,
הוא רוזיני גדול, צריך להגיד.
הוא ענק, הוא שחקן ענק, הוא מאוד ותיק, הוא יודע את העבודה.
יש לו מערכת יחסים סופר מוזרה עם קליי תומסון.
ברומנס, אחי.
כן, הם לקחו לי דפקיד של קספי ו...
כן,
וקאזינס. הם שני מוזרים, כאילו, לפי דעתי, אאוטסיידרים, הולכים
לדוג.
הולכים לדוג.
וזזה, הוא שחקן כדורסל טוב. אנשים מפספסים את זה, כי הוא קצת סלופי כזה ליד
הסט.
הוא חכם, הוא יודע מה מגבלותיו, הוא יודע שהוא שם בשביל לתת את המכות, לתת את ה... אנחנו זוכרים את הסרטון הנפלא של הבליצ'ר ריפורט על הסופר טימס, שבסוף הוא נכנס עם סק ענק ואומר, I brought all the heads of the all-stars in the league, ואז כדומה לו, זזה, יש עדיין חוקים, יש עדיין גבולות, זה התפקיד של זזה, הוא שם בשביל להיות הברוזר, וזאת גולדן סטייט, זאת קבוצה שיש לה הכל, יש לה ברוזרים, יש לה שחקנים שרצים, ויש לה, אני חושב שהגדירו את זה אתמול, או ב-538 או ב-Undefeated, יש לה את ה-Go Get a Bucket, הכי טוב בליגה כרגע, שזה קווין דורנט, יחד עם לברון ג'יימס. כלומר, גם כשגולדן סטייט נתקעת היום, גם כשאתה מטרפד לה את כל הסכמות ההגנתיות, בסוף דורנט בא. דורנט, אם אני לא טועה, בשני המשחקים הראשונים, הוא 17-29 בקונטסטד שוטס, בזריקות ששומרים עליו טוב, מקרוב, מה אתה יכול לעשות נגד דבר כזה? אתה לא.
אז זהו. בוא נראה, בוא נראה. אנחנו שלושה ג'י-אמים בליגה. מה אנחנו יכולים לעשות בשביל להתקרב לגולדן סטייט? תראה, עכשיו מדברים על זה שלא יהיה תחרות ב-NBA ויש שושלת וכאלה. אני, אגב, אני חושב שזה לא רע לרייטינג. תמיד צריך כוח מרכזי. היה את ג'ורדן וכולם רצו לראות מה קורה עם ג'ורדן בגמר, לראות איך הוא מנצח או איך מישהו מצליח לאתגר אותו. אז אני חושב שזה טוב. אני, אתה יודע, כל התחזיות הפסימיות שאף אחד לא יראה את המשחק בלי שזה משעמם, חלס. אנשים רוצים לראות את זה.
אלה כוכבים, יש שם כמה מהשחקנים הכי מרקטבילים בליגה והכי טובים בליגה.
וגם אנשים רוצים לראות היסטוריה, in the making, אנשים רוצים לראות כדורסל טוב, וזה הכדורסל הכי טוב שאי פעם שוחק. סורי, לארי בירד, סורי, מג'יק ג'ונסון, סורי, מייקל ג'ורדן, לא היה כדורסל כזה, בתור מישהו שצפה בכדורסל כבר 30 ומשהו שנה, באמת שלא ראיתי דבר כזה. ושוב, איך אנחנו עוצרים, איך אנחנו GMים, דרך אגב, ברוכים הבאים, שלום.
איפה החוזה, איפה חותמים?
איך אנחנו עוצרים? נגיד אתה בוסטון, מה אתה מביא כדי שתוכל קודם כל לנצח את קליבלנד, ואז להגיע מול גולדן סטייט? אגב, הבוסטון הזאת יחסית טובה נגד גולדן סטייט. איך אתה מתמודד עם זה? אתה מביא מלא גארדים הגנתיים?
קריס פול, ג'ימי באטלר, למה זה לא אובייס?
אני לא חושב שזה...
לא חושב שקריס פול מעביר את בוסטון אובר דה המפ היום.
מה, קריס פול? לא, סליחה, קריס פול, וואי, סליחה, לא קריס פול, אני חשבתי על... פול ג'ורג'
מתחיל להתקרב.
הוא היה מעולה נגד קליבלנד, מעולה. הם כמעט ניצחו אותם,
נכון?
בשני משחקים.
הם הובילו עליהם ב-26 הפרש.
זה אחד מהשניים ובראשון.
נכון. אגב, זאת הייתה סדרה שכל ארבעת המשחקים היו צמודים, זו הייתה סדרה הסוויפ הכי צמוד בהיסטוריה, שווה להכי צמוד בהיסטוריה.
פול ג'ורג' היה מדהים בסדרה, אני זלזלתי בו והוא היה מדהים בסדרה.
פול ג'ורג' ענק. הדרך היחידה לנצח היום את הסופר טימס זה להיות סופר טים בעצמך. אתה לא תנצח את זה, בוא נגיד עם כל הכבוד למה שהלייקרס ניסו לעשות ב-2004, כולם זוכרים את מלון ופייטון מצטרפים, שניהם היו בסוף קריירה. ואז כשגם קובי פירק את הקבוצה מבפנים עם כל מה שהיה בחדר ההלבשה ובפרשת האונס מסביב, אז דטרויט עם קבוצה קבוצתית ונטולת סופרסטרים אמיתיים הצליחה לנצח אותם. היום קבוצה כזאת של פועלים שחורים לא תוכל לקחת אליפות. כלומר, אתה תהיה חייב שלושה כוכבים. זאת אומרת, אם אתה בוסטון, אתה עושה נניח טרייד על פול ג'ורג', אתה נותן את ג'יילן בראון, את הבחירה של מרקל פולץ, שולח אותם לאינדיאנה.
קודם כל, אני לא רואה את בוסטון עושה את זה. כאילו, מרקל פולץ כבר, לפי דעתי, העלו כבר תמונה שלו, שהוא מסתכל על לארי בירד ורוברט פריש וקווין מקל, וזה, אני לא חושב שזה, אני חושב ש...
אם אני לארי בירד ובא אליך, ואני אומר לך, אתה מקבל עכשיו את הבחירה שלי בדראפט, הבחירה 15 או משהו כזה, ואת פול ג'ורג', תמורת ג'יילן בראון ומרקל פולץ, אתה הולך על זה אם אתה ג'ימים של בוסטון?
לא.
אוקיי. אז יכול להיות שהפסדת בכך את הסיכוי שלך ליצור סופר טים. עכשיו, יכול להיות שאתה גם הולך ועושה את זה דרך הפרי אג'נסי, ומאמר שגורדון היוורד או בלייק גריפין לצורך העניין יבואו אליך. זה שני שחקנים, אולי אפילו גריפין יותר מהיוורד, כי אני לא בטוח שהיוורד יכול להתמודד מול לברון ג'יימס. אני בטוח שגריפין, לדוגמה, זה שחקן שיכול לתת להם יחד עם אל הורפורד צמד אינסייד אאוט של גבוהים שהוא באמת מקביל רק למה שיש למעט מאוד קבוצות בליגה. זאת אומרת, זה שחקן שאני הייתי הולך אליו. אתה לא יכול לנצח היום את האימפריות האלה, את המעצמות האלה. אגב, יותר את גולדן סטייט, כי קליבלנד זאת קבוצה שכן, חלק גדול מהחלקים שלה כבר מזדקנים. אתה לא יכול לנצח היום את גולדן סטייט בלי המון כוח אש.
אוקיי, אם אתה בוסטון ואתה מגיע מול קליבלנד ואתה קולע את השלשות שהיה לך שהם לא היו, שהם היו uncontested, אתה מגיע למשחקים קודם כל הרבה יותר צמודים, אתה מנצח יותר משחקים. כלומר, אם אתה מביא במקום מרקוס סמארט ולא יודע, טרי רוז'יר, יש לך שחקנים של 40% מהשלוש, שיש כמה כאלה בליגה, אז אתה מנצח. כן? הם פשוט היו קולים. אגב, המשחק היחיד שבוסטון ניצחו נגד קליבלנד זה בגלל שהם קלו את השלשות שלהם.
אם קלי אולינייק משחק יותר מרבע שעה,
אם קלי אולינייק לא משחק, לא משחק, אז אתה במצב יותר טוב.
לא, אם קלי, אין לי בעיה שהוא יעלה ל-10 דקות, כי זה, אתה יודע, זה מישהו שמעלה, אולי פוצע את להב, אולי שומר על הבון, אתה יודע, דברים שטוב להם בסך הכל, אבל או כל ה-26 נקודות, איכשהו הוא ממש חם, אבל זה לא שחקן שהגיוני, שקבוצה שחושבת אליפות, וזה מה שהם צריכים לחשוב, משחק יותר מ-10 דקות. אין לזה, אתה יודע, אני מנסה לחשוב מה זה לוק לונג, אתה יודע, אם יש לך את ג'ורדן ופיפן, אז תעלה את לוק לונגלי, בסדר, אבל זה לא זה.
לא, קלי אולינייק זה לא כדורסלן, כאילו, אתה יודע, זה שחקן הוקי שאיכשהו הגיע לכדורסל.
אני חושב שזה הדוגמה הכי טובה, שזה שחקן שאם היה מגיע למכבי, אנשים אומרים,
אני לא יודע. אוקיי, אם מגיע, נגיד בוסטון מביאה את מרקל פולץ, יש לה, הוא... שחקן הגנה יכול להיות בסדר, כלומר, אתה יודע, גם ראינו, יש תמונות שלו שהוא התנפח לרמת בדי בילדר.
הוא נסע לבית חולים בפלורידה.
כן, לבית חולים הזה שגורדון הייוורד היה בו.
זה כמו את התחנות האלה מילוי צמיגים, שאתה נכנס ו...
נותנים להם טרד, מלא טרד.
המון המון.
תראה, אם מרקל פולץ, גורדון הייוורד, הם מביאים עוד שחקן, נגיד ב... אתה יודע, עושים את הטריידים שלהם, סטרייץ' פור, אתה יודע, יש להם את זיזיץ' שיכול להגיע, וזיזיץ' שהוא שחקן, שבראינו ביורוליג, שהוא מצוין, אתה יודע, אתה יכול לשמור על הסגל הקיים, הלוחמני מאוד, וזה, אבל שוב, נגיד, יש לך את איזיה תומאס, נגיד את מרקל פולץ, את גורדון הייוורד, את אלף הורפורד, זה לא סופר טים, אבל זה מאוד קרוב.
זה מתקרב, כן כן. אני אומר, אם מביאים את הייוורד, זה כבר, בוא נגיד, מביא אותם למעמד של קבוצה כמעט שווה לקליבלנד, שאתה יכול כבר לחכות שקליבלנד ייפלו.
אבל זה אי אפשר לנצח את גולדן סטייט עם זה.
את גולדן סטייט עדיין, שוב, אני לא חושב שיש היום בליגה קבוצה שיכולה לנצח בסדרה את גולדן סטייט.
ונגיד קליבלנד...
וזה לא בגלל קבוצות אחרות, זה בגלל גולדן סטייט. זאת קבוצה עם 4 מ-20 השחקנים הטובים בליגה אינדר פריים.
והם כולם מתחת ל-30.
כולם מתחת ל-30. אני לא חושב שמאז עלי, דיברת על קבוצה הכי טובה שהייתה, אני לא יודע, תראה, אנחנו מסתכלים יחסית לעידן, אז בבוסטון בשנות ה-60 עם הבליצ'ק ועם קוזי ועם ביל ראסל.
כן, אבל אנחנו לא
ראינו את זה. ואני אומר, ב-87 שהיה את הלייקרס עם קרים, עם מג'יק, עם וורטי, עם ביירון סקוט, קופר, תומסון, גם היה שם אוסף של כישרון אדיר.
שאגב, גולדן סטייט הזאת מנצחת את ה... לא מנצחת, סליחה, עוקפת את ה-CA נקודות שלהן, של החבר'ה האלה. זה מראה כמה הקבוצה הזאת היסטורית, גולדן סטייט. אבל השאלה, אוקיי, נגיד אני קליבלנד ואני רוצה לעשות, אני לא רואה איך הם כל כך יכולים לעשות טרידים וכאלה, אבל
אולי קליי וזאזה ייקחו את הכישרון שלהם למקום אחר.
כן, הסיכוי ש...
קליי אגב תחת חוזה, אם אני לא טועה, עד 2019, 2020.
כן, אני לא מדבר על שנה הבאה, אני מדבר על עוד שנה.
גרין לפי דעתי עד 2018 וקליי עד 2019.
כולם תפורים שם חוץ מקרי ודורנט, שכמו שזה נראה, הדבר הכי מסוכן לליגה, אגב, הוא לא גולדן סטייט של השנה, הוא אם קרי ודורנט הולכים לקחת הנחה על החוזים שלהם, כמו שכבר מדברים שיעשו, כדי לאפשר להמשיך להחזיק, למשל, את ג'וויל, כדי להמשיך להחזיק, למשל,
אני לא מבין, כאילו,
צריך להחזיק את אגודלה, את ליבינגסטון, ששניהם על חוזים לא קטנים.
אני מאוד פסימי מהבחינה הזו, רק בגלל שאני באמת מאמין שאנחנו מגיעים למקום ציני, שאנדר ארמור יגידו לקרי, קח עוד 20 מיליון מהצד שלנו, תישאר אלוף.
נכון.
דורנט, קח אתה עוד 100 מיליון מנייקי, תישאר אלוף. נכון. הנעליים האלה ואלה מוכרות הרבה פחות מאשר לברון. בוא ננצח אותו.
נעליים של 4 אלוף.
אליפויות, קחו 4 אליפויות רצוף, we are golden.
נעליים של אלוף מוכרות יותר מאשר נעליים של שחקן שאף סיבור ראשון בפיוף.
סטף קרי, כשהוא לקח אליפות, המחירות של אנדר ארמור עלו ב-60%.
בדיוק.
והוא... החוזה שלו עם אנדר ארמור זה חוזה אחוזים. הוא מקבל אחוזים מהמחירות שלו, שלהם. אז בכלל, המחירות כלליות. כלומר, כשהם עולים, המחירות שלהם עולים, הוא מקבל יותר כסף.
דיבידנדים.
דיבידנדים, כי הוא סוג של, חלק מההסכם זה בעצם, הוא בעלים של אחוזים מסוימים.
זה סטייל, מי שרוצה, זה כמו ברפאלי בהודיז ובחברות האלה.
זה כמו טום בריידי עם אנדר ארמור.
גם אתה חוזה?
כן.
זה חוזה מעולה, כל הצדדים נראה לי.
אוקיי, אני קליבלנד, איכשהו אני מצליח לייצר מצב שקריס פול וקרמלו אנטוני מגיעים אליי. למה? בגלל שלברון ג'יימס יש לו קשרים איתם, הם אוהבים אותו, הם חברים שלו, הם אומרים, יש לנו סיכוי
לקחת תיארים רע, וואו.
לא, השאלה, מה? אוקיי, נגיד אתה הולך קיצוני, על חטיארים
לא, בלי גריפין. בלי גריפין שובר את כל הסיפור הזה.
איפה אתה בלי גריפין? בין קווין לאב וטריסטן תומסון.
אני אגיד לך איפה אני רואה אותו. אני לא רואה את לאב שם.
אני לא, לאו תחת חוזה של 5 שנים, חברים.
בסדר, תמיד יכול, תמיד יכול להעביר, זה לא ש...
קשה להעביר את החוזים האלה, זה חוזים כבר של 30 מיליון דולר, ואם אתה מציע עכשיו לאיזושהי קבוצה את קווין לאב, אתה יודע, לא בטוח שקבוצה תרצה את קווין לאב עם החוזה הזה, כי יכול להיות שהוא יהיה מאוד אפקטיבי בתוך טריו של כוכבים, כמו שיש היום בקליבלנד. לא בטוח שהיום, אם אתה לוקח אותו ומצרף אותו, אני לא יודע מה,
לאב הוא מקליפורניה, הוא מלוס אנג'לס, אפילו לפי. חילוף בין בלייק ללאב, נראה לי מאוד הגיוני.
כן, אבל בלייק מסיים את החוזה.
בסדר?
אגב, גם את גריפין, בוא נזכור, לא ראינו עדיין מביא את המאני טיים שלו בפלייאוף בצורה הכי טובה.
כי הוא פצוע תמיד.
גם פצוע, גם כשהוא משחק הוא לפעמים מפשר.
בוא נראה בלי גריפין מסיים עונה עם 60 משחקים.
ולא חותך אף עוזר אף סנאי במסעדה או משהו כזה, זה גם יהיה טוב.
אז קליבלין במובן הזה היא די חסומה, כלומר, אתה יודע, כשאתה מסתכל על העתיד, לא קליבלין היא זאת, עכשיו היא תנצח כמובן 4-2, אבל לא קליבלנד היא זו שתנצח את גולדן סטייט הזאת.
אני חושב שאם קליבלנד מצליחים בקיץ, אז זה לא, בכוכבים הגדולים הם כנראה נעולים, אני לא מאמין שהם יעשו טרייד עליו, מה גם שלאו מצוין, עד עכשיו בסדרת הגמר הוא השחקן השני הכי טוב של קליבלנד, עם כל מה שדיברנו עליו,
מבחינת מספרים אחד משמעית.
מבחינת מספרים, הוא מצוין, עזוב, הוא מקבל כדורים, הוא אגרסיבי, הוא חופר בצבע, הוא דופק שלשות, הוא עושה את כל מה שמבקשים ממנו.
ועדיין הוא נקודת התורפה, תראה,
לדעתי ההגנה של אירווינג נקודת תורפה יותר מההגנה של קווין לאב.
נקודה כואבת.
אני חושב שלא, אם אתם מסתכלים, אז קודם כל הולכים על לברון בהגנה, אחת מהסיבות זה בשביל להעיף אותו בהתקפה. ראינו את זה עובד מצוין במשחק השני, במשחק השני הוא פשוט יצא, הלשון יצא מה זה. ועושים חסימות על קווין לאב שהוא לא מצליח לעבור, וכשהוא עובר הוא פתאום מול סטף קרי או קווין דורנט ואין לו מה לעשות נגדם.
נכון.
ואני חושב שבגלולדן סטייט מבינים את זה ומשחקים את זה.
בדיוק.
אבל אם אנחנו שנייה יוצאים, נגיד סן אנטוניו, היא גם כן מגיעה, היא בצומת דרכים די משמעותי. מה היא צריכה לעשות כדי להתמודד עם זה? כלומר, אני לא יודע, מה, קריס פול? גם כן, אני לא, כאילו... גורדון היוורד, אתה יודע, כאילו...
לא, היוורד וקוואי, אני לא יודע אם יכולים לשחק ביחד, למרות ששוב, אנחנו ב-NBA היום, והרבה דברים יכולים לקרות ביחד.
ולפי
דעתי,
קוואי יכול לשחק עם כולם.
קוואי יכול לשחק עם כולם, כן.
גרג פשוט מכניס לו את התוכנה.
בדיוק. את הסול, את הסול בוקס, כמו שהיה בפליצ'ר. סן אנטוניו... סן אנטוניו...
מורטל קומבט.
מורטל, משהו כזה. סן אנטוניו, לטעמי, החלטה הכי גדולה שהם יצטרכו לקבל בצער, זה להבין שטוני פארקר לא יכול להיות יותר רק אז ראשון. וזה אומר, טוני פארקר יכול להישאר שם עכשיו בתור יופי של שחקן שישי, להיכנס מהספסל להיות go to guy לחמישייה שנייה, אנחנו ראינו אותו, הפציעה שלו עכשיו הייתה, באה בזמן לא טוב, אבל האיש בן 35, אנחנו רואים אותו, אם פעם הוא היה שחקן של 40 דקות במשחק, היום הוא שחקן של 20 דקות טובות במשחק, זה יופי של שחקן שישי, זה יופי של חונך לדז'אנטה מארי עכשיו, שיהיה תחתיו עוד שנה, והתפתח אולי לרכז העתיד. אני חושב שאו קריס פול או קאי לאורי, שמסיים חוזה בטורונטו ואומר שהוא רוצה to chase a ring, זה שחקן שאחד משני אלה לדעתי אנחנו נראה בתור רכז הפותח של סן אנטוניו בעונה הקרובה.
וואו, לאורי זה צצה.
לאורי זה שחקן עם מנטליות שהיא בדיוק סן אנטוניו, כלומר לוותר על...
נראה שפופ יכול להפוך גם אותי ואותך לשחקן סן אנטוניו, אבל לאורי פלוס קוואי, כנראה שלא, בוא נקדם, כנראה שמש לא, אבל לאורי פלוס קוואי, זה צמד שבאמת, אני כל כך אוהב את קוואי, אני חושב שיכול לתת פייט גם לגולדן סטייט. נכון. גם לצמד החזק של גולדן סטייט.
אני חושב אבל עדיין שהם צריכים להיות...
זה המלון וסטוקטון החדש.
וזה אומר שלהפסיד לגולדן סטייט.
אגב, תראה לאן הגענו שאנחנו אומרים שסן אנטוניו צריכים ללכת לעשות בניית סופרטים כדי לנצח את הסופרטים, וזה כאילו הכי לא דרך של סן אנטוניו.
זה לא סופרטים, זה רק עוד... תמיד, לא נכון. כי סן אנטוניו תמיד היה להם שניים. אין להם שניים.
היו להם, לא, תמיד היו להם שלושה כל 14 שנים.
סבבה, אבל השלושה שלהם הם לא היו שלושה. אני מדבר ממש שניים גדולים בשלבים נתונים. אתה יודע, זה פארקר בסי, ג'ינובילי אף פעם לא היה שחקן שיותר מ-25-30 דקות.
אבל ב-25-30 דקות אלו הם משנה
את המשחק. הכל בסדר, אבל אני מדבר, אני רוצה שני שחקנים של 40 דקות. והיה להם את זה באליפויות הראשונות, מן הסתם עם התאומים. ואז דנקן צירף עליו, תמיד היו קבוצות עם יותר מאחד. אחד לא מספיק. תשיב, ראיתי את פאו גסול ואת החבר סביבו במשחק השני. הם לא שייכים למעמד הזה.
כן.
הם צריכים עוד מישהו שם.
הם וטרנים כבר, ואני חושב שיש להם שוב, כשאתה מסתכל על הליבה של סן אנטוניו, אתה רואה שם שחקנים כמו סימונס, שחקנים כמו מארי.
בוא נראה אם שומרים את סימונס, זה לא קל.
כן, ממש לא יהיה קל. דעתי לשמור את סימונס יהיה מאוד חשוב להם, כי הוא בדיוק מהשחקנים שהם צריכים, מהשחקני מעטפת. ראינו שגם כשסן אנטוניו קרסה לגמרי, והיחיד שהמשיך להילחם שם כל הסדרה נגד גולדן סטייט פחות או יותר, זה סימונס.
סימונס הוא סוג של קוואי, טיפה פחות טוב מקוואי, כאילו. במובן הזה.
נכון. הוא מאוד צעיר, זה לא...
הוא לא כזה צעיר, הוא בן 27. הוא בן 27 כי הוא רוקי מאוחר.
נכון, אני אומר צעיר כדורסל. קוואי השתפר משנה לשנה, ואני לא יודע מה קורה שם בסן אנטוניו, אבל זה קורה להרבה שחקנים.
קבוצה טובה, שהיא מימון טוב.
אז זה מה שקורה, אתה אומר, אוקיי, חייבתי אולי שמים במים משהו, אבל בסדר.
שמים
במים פופ, קצת פאפ, כן. אין מה לעשות, הם צריכים להביא איזה... אנחנו גם צריכים לזכור, הנה, יש דראפט חדש עכשיו, מחזור אדיר, וזה שכולם מדברים על פולץ ועל... ואלונזו ועל...
יארון פוקס ומה...
בסדר, אנחנו בוא נראה מה יש במקום 27 ומקום 33.
הם ימצאו שם משהו.
מה זה הם ימצאו? הליגה מוצאת משהו.
כן.
אנחנו לא יודעים, אנחנו אומרים מה אמור לקרות, מה שאמור לקרות זה שחקנים טובים חדשים.
תסתכל כמה מהשחקנים של סן אנטוניו, תסתכל על הסגל של סן אנטוניו, יש שם 4 שחקנים ב-15 שלהם שבכלל לא נבחרו בדראפט.
כן.
יש להם דז'אנטה מורי מקום 28 או משהו כזה, טוני פארקר באזור המקום 28, מנו היה מקום 60 כמעט.
הכוכב שלהם הוא שחקן מקום 15.
שעבר בטרייד בליל הדראפט, אנשים פה לא זוכרים, זה
הכי הילד של ריאל. איפה הוא?
מודריץ'.
לא, הילד של ריאל בן 18.
לא מודריץ', נו, איך קוראים לה, כן, לא מודריץ', דונצ'יץ',
שהוא באמת נראה אול אראונד פלייר, כמו שרובי אמור להיות, אבל לא הצליח להיות אף פעם.
אני אגיד לכם משהו, היורוליג היא לא, זה לא סטנדרט, אוקיי.
לא, בבקשה שלו, אבל גם מנו הגיע משם.
רואים שהוא טוב, הוא ילד, מה, הוא בן 18-19, כשאתה משחק ככה, אתה עושה סיסובים ומהלכים של ג'ורדן, גם נגד שחקן היורוליג זה יפה.
נכון, אני ארצה, אבל לראות את זה ב-NBA, אני ממש לא משתכנע, אני ממש, הוא שחקן מצוין, וזה אני אני ממש לא משוכנע שהוא מספר אחד, אני צריך לראות את זה.
לא, אבל אני משווה את זה נגיד...
לא, כי עכשיו עושים הפרוג'קשן שהוא מספר אחד.
אני משווה את זה אבל ללונזו בול, אני רואה נגיד את לונזו בול, ואני רואה את לונזו במשחק שהוא אף, במשחק שהוא אף, משחק, אתה יודע, שזה המשחק האחרון שלך בקריירה, וכולם, אתה יודע,
מלא... זה לא המשחק האחרון בקריירה.
בקריירה המכללות, כאילו, בקריירת המכללות, סליחה. והוא היה כל כך רך וכל כך לא... בסדר, גם מסביבו יש סימני שאלה, ויכול שזה ייעלם ברגע שיגיע ל-NBA ולמספרים גדולים, ויכול להיות שהוא יהיה קרמלו כזה. יכול להיות.
קרמלו זה לא רע.
אינדיקציה. קרמלו זה לא רע, אבל אתה יודע, אנחנו משווים עכשיו במחזור דראפט מאוד מאוד חזק, אנחנו משווים, אתה יודע, אנחנו רוצים לשים אותו, אתה יודע, אם הלייקרס לוקחים אותו ראשון, לא ראשון, שני. שני, הם רוצים מישהו שיכול להחזיר אותם לגדולה, לא דרק רוז.
מרקל פולץ לא יהיה על ה-NCAA בכלל, טורניר המכללות. כלומר, מה שהשחקנים עושים במכללה, באוניברסיטה, זה הרבה פעמים גם אינדיקציה של כמות הכישרון שיש סביבם, של גודל המסגרת. כלומר, יש סיבה שקנטקי, של אופי המסגרת, יש סיבה שקנטקי תוציא 6 שחקנים כל שנה ל-NBA, גם אם אתה תשים שם הרמה של דחלילים, כנראה שהם יבחרו סיבוב ראשון בדראפט, כי זאת קנטקי, ותמיד תהיה להם את הבמה הגדולה. להיות כזה כוכב בוושינגטון, או להיות כזה כוכב לא ב-UCLA, למקומות קטנים, כמו שראינו כוכבים בשנים האחרונות מגיעים, קוואי מסן דיאגו סטייט, מורהד סטייט שלחו את קנט פריד ל-NBA, הרבה שחקנים, דייבידסון, סטף קרי הגיע מדייבידסון, וקליי תומפסון הגיע מוואזום, מוושינגטון סטייט, זה לא אוניברסיטאות שאתה בדרך כלל מצפה לראות מהם את הכוכבים, כלומר, מה ששחקנים עושים שם, זה אינדיקציה, זה מראה פוטנציאל, זה מראה יכולות, זה לא בהכרח מנבא מה הם יעשו בליגה של הגדולים.
לחלוטין, אני חושב שגם, אתה יודע, כשדורן היה בטקסס, והוא יחסית הצליח בהם, אבל טקסס, אתה יודע, זה היה קבוצה...
ומי היה השחקן הכי טוב במכללות באותה שנה? גרג אודן.
נכון, שנבחר ראשון.
שנבחר ראשון, וכולם דיברו על גרג אודן, ומעט מאוד דיברו על החבר הקטן של גרג אודן, שם הפוינט גארד של אוהיו סטייט, מייק קונלי, שהיום הוא אחד הרכזים, בוא נגיד, בטופ 10 בליגה.
פציעות תמיד יכולות להפוך את הכל.
בדיוק.
לא, לא, אתה רואה את זה עם רוי, בפורטלנד. פורטלנד הייתה כמה פעמים יכולה להיות קבוצה אדירה, ואפילו עכשיו הם במרחק של עוד סופרסטאר ענק, שכנראה לא יגיע, מלהיות קבוצה אדירה.
אגב, אני לא בטוח שאם נורקיץ' נשאר שם עכשיו לעוד שנה, אני לא בטוח שפורטלנד זאת לא קבוצה טופ 4, טופ 5 במערב.
הם אמורים להיות, הם היו בקצב הזה עם נורקיץ'.
פוטנציאלית, יש לנו קבוצות שיכולות, נגיד מהקבוצות שלא עלו לפלייאוף, נגיד מינסוטה. זו קבוצה שיש לה פוטנציאל בשמיים, היא יכולה כזה פתאום לתת לך עונה... פסיכית ואפילו לאתגר את גולדן סטייט.
אני האמת כבר השנה, בתחילת השנה אמרתי שמינסוטה מגיעים לפלייאוף.
גם אני.
רבים וטובים נפלו. זאת קבוצה שעדיין יש לה א', סגל מאוד איכותי קצר, מעט מאוד ספסל.
יש להם את הסנטר הכי טוב בליגה.
יש להם אחד הטובים בליגה, שוב, קשה היום להגיד את זה כשיש לך את גובר, בוא נגיד יש להם שני שחקני סופר איכות, שזה ויגינס וטאונס, יש להם את זק לוין, יש להם רכז רוביו שהוא מתאים להם בול, והוא גם שחקן נהדר
לכשעצמו. זק לוין זה יותר בעיה נראה לי מיתרון, אתה יודע, מתישהו יש את יותר מדי.
יכול להיות, אבל כרגע הוא השוטינג אאוט ברגע שהוא...
יש כדור אחד.
יש כדור אחד, אבל ברגע שלוין ילמד לשחק, שוב, החבר'ה האלה הם מאוד צעירים, וזה הדבר שאנשים מפספסים לגבי מינסוטה. השחקנים האלה, בגיל 19, 20, 21, זה חומר גלם, זה פלסטלינה. הפריים טיים, סו קולד, של שחקני NBA, זה בגיל 26 עד 30, זאת אומרת, יש להם עוד 5 שנים רק עד שיגיעו לפריים. ויש להם עכשיו מאמן, בדיוק, ויש להם עכשיו מאמן שיכול לצקת בהם את התרבות הארגונית הנכונה ואת היסודות כדורסל הנכונים, כמו תיבודו, ולכן החתימו אותו גם לחמש שנות.
יש להם בחירה גבוהה?
יש להם, כן, הם לא הגיעו לפי אוף.
טופ-10, לא?
יש להם, כן, משהו כזה. והם,
בוא יודע, נבדוק, מצרפים... אולי הם החליפו את זה ואני יוצא...
לא, לא, אני לא חושב שהם...
לדעתי, מינסוטה שומרים על הבחירות שלהם, ומינסוטה זה בדיוק קבוצה שיכולה, בוא נגיד, תוך שנתיים, שלוש, לדעתי, כבר לתת פייט לגולדן סטייט,
המזדקנת
שגם לא תהיה כזאת מזדקנת. השחקנים שם יהיו בערך בגיל 30-31 ויהיו עם קילומטראז'. אנחנו מסתכלים עכשיו על השחקנים, אנחנו רואים את לברון, למה הוא מגיע כל כך שחוק, מצד שני הוא צריך לנוח הרבה בפלייאוף הזה בגלל כל הסוויפים, אבל לברון שיחק עוד, אתה יודע, עונת NBA זה 4-6 חודשים של עונה רגילה, 5 חודשים של עונה רגילה, לברון שיחק עוד שנה בחודשיים, בשבע השנים האחרונות, כששחקנים אחרים נחו, ושנה וחודשיים באינטנסיביות הכי גבוהה שאפשר, וזה לפני שהם מחשבים אולימפיאדה. שבע גמרים.
לא, הם יש להם את הבחירה השביעית השנה.
אתה יכול לקחת בזה עוד שחקן מצוין.
גם פיניקס, תסתכל על הסגל של פיניקס, גם פיניקס מלאה בכוכבים איתנים ומפתירים. חסר להם, גם, תסתכל, יש לך נגיד את קאזינס. קאזינס, לא יודע אם הוא ימשיך בניו אורלינס, פתאום קאזינס עובר לשחק עם לברון, פתאום קאזינס אומר, די, נמאס לי מאחר הזה, אני עובר
זה
למזרח.
מאוד, זה מאוד קשה.
עזוב את לברון, שוב, אני לא יודע אם
בוסטון, זה... בסדר, בוסטון.
וושינגטון. תחשוב שקאזינס הולך לבאדי שלו, ג'ון וול מהקולג' ועכשיו משחקים לך קאזינס, ברדלי ביל וג'ון וול ביחד, זאת קבוצה
ופורטר שיכולה. ופורטר ווואטאבר שיש שם, והם קבוצת על פתאום.
נכון. וזה, זאת הדרך היום, אתה חייב לצבור את הכל, אתה חייב קודם כל תרבות ארגונית, שזה מה שאנשים מפספסים לגבי גולדן סטייט. גולדן סטייט זה התרבות הארגונית שאתה כתבת עליה כל כך הרבה וכל כך נכון, אוריאל. זה מה שאפשר להם להביא את הכוכבים. כלומר, ראינו כבר גלקטיקוס, אתם זוכרים שהמילה גלקטיקוס לפני כמה שנים נחשבה לאלבון. כלומר, ברגע שהיית מגבש פרויקט גלקטיקוס, היית יודע שהוא ייפול, כי הם גלקטיקוס.
מאז ריאל מדריד לקחו ליגת האלופות.
ריאל מדריד וכן, ומכבי תל אביב.
אפרופו, הרבה בגלל תרבות ארגונית שהשתנתה בזכות זידן. אם אנחנו כבר מדברים על כדורגל שנייה, אז כאילו, נכון, יש להם את רונלדו ובייל ובנזמה ושחקנים, אבל יש היררכיה מאוד ברורה, ויש לך שחקנים צעירים שנכנסים, ויש לך קבוצה שרצה ביחד הרבה זמן. התרבות ניהולית היא כל כך חשובה בשביל בעצם לאלף את הגלקטיקוס ששחקו אחד בשביל השני וכו'. אבל אני רוצה עוד משהו על גולדן סטייט, אפרופו תרבות ארגונית וניהולית וכו'. אנחנו ראינו גם בפלייאוף הזה שרבעים שלישי ורביעי דורנט וקרי נחים. אנחנו רואים את זה, הם כאילו לא הגיעו ל-100% שלהם, בגלל שהם לא שיחקו הרבה.
הם לא צריכים. זה בדיוק העניין. הם לא צריכים. שניהם, למה דורנט הצטרף לגולדן סטייט? אחת הסיבות. כי באוקלאומה סיטי הוא היה נותן את ה-100% שלו, 120% שלו, ליד ווסטבורק, ליד זה, וזה לא תמיד היה מספיק. עכשיו הם מגיעים לגולדן סטייט, במצב שבו הוא גם לא ירוויח, נניח, 100% מהשכר המקסימלי שלו.
אז מה, זה עדיין יותר מאשר 100% מאפשר שנתיים?
בדיוק. הוא גם לא יצטרך לתת 100% מאמץ, 100% מהדקות, אבל הוא יזכה באליפויות.
מזג אוויר מעולה.
כן, זה למרות הרפיח הקבוע מעל... כן, זה בקטנה.
הוא יגיע ואתה משחק עם רכז בשם סטף קרי ולא רכז בשם ראסל ווסטבורג. ואני חושב שיש פה, אני חושב שגם דורנט, שהוא היה חבר של ווסטבורג והם היו אחים בקהל, פקה פקה פקה.
אז מה, זה לא כיף?
זה כיף לשחק הרבה יותר עם סטף קרי לפני.
נכון.
כן, זה כיף לאנשים שהם בטות או גמות, או לא יודע איך תקרא לזה, בלהקה, שמבטרים לריבאונדים כי ראסל רוצה עונה של טריפל דאבל. דורנט, עם כל הכבוד, הוא לא שחקן שאמור לוותר על ריבאונדים או נקודות, הוא אמור להיות מי שהכי טוב לוקח את הנקודות. ואתה רואה זה שהוא עושה את זה עם סטף.
נכון.
סטף ודורנט, מתי שסטף חם, סטף זורק. ודורנט, מתי שדורנט פנוי ועובר שחקן, הוא מטביע.
דורנט חם כל הזמן.
ולמה דורנט וקרי גם לוקחים את הצעד אחורה הזה? כי הם יודעים שיכול להיות שברבע הרביעי, ראינו את זה מצוין במשחק אחת נגד סן אנטוניו, המשחק הצמוד היחיד באמת שהיה לגולדן סטייט כל הפלייאוף. סטף קרי היה ברבע השני, הוא התעורר, היה שם את הקטע שהוא חטף את הכדור מהוצאת חוץ ודפק שלושה, ומאז סטף קרי, גם כשסן אנטוניו הובילו ב-20 פרש, קרי היה חזק במשחק. ברגע שקרי קצת התחיל להתעייף, דורנט לקח את זה עליו. הם לא צריכים יותר לתת את ה-100% כדי לקחת אליפות, וזה הדבר שהכי מפתה אותם שם לדעתי. וזה הדבר שעומד מאחורי כמעט כל הסופר טימס שאנחנו רואים כמות ועוד נראה כמות. ברגע שאתה יודע שאתה לא צריך לסחוב הכל לבד, משהו פסיכולוגית אומר לך שיותר טוב לך במקום הזה.
אוקיי, מי, אני חושב, מסתכלים כאילו על MVP של הגמר, אני חושב שסטף קרי לגמרי, קודם כל ה-MVP של הפלייאוף הזה, לפי דעתי. כלומר, אנחנו רואים סטף קרי באחוזים של 50-40-90, גם מנהל את המשחק בצורה מושלמת הרבה פעמים, וגם, נכון, דורנט הרבה יותר משמעותי הגנתית וכו', אבל אנחנו רואים שסטף קרי הוא הברומטר של הקבוצה הזאת. אני חושב שגם דורנט מבין את זה, כולם מבינים את זה.
למרות זאת, למרות שאם אתה צריך לחלק היום את ה-MVP של הגמר, אני די בטוח שדורנט לקח אותו. כן. הוא לא רק בזכות כל המספרים, בעיקר בזכות זה שהוא גורם לשחקן הכי טוב בעולם, כביכול, לברון ג'יימס, או לא כביכול.
לא כביכול.
לראות.
לא, שנייה. בואו...
יחסי, הכל יחסי.
תסתכל, אתה מגיע לרבע הרביעי, דורנט בשיא הכוח שלו, ולברון ג'יימס שופך לגר.
בדיוק, אבל אנחנו, בואו נסתכל באמת על ה... קודם כל, לברון ג'יימס הוא השחקן הכי טוב, הוא עדיין יותר טוב מדורנט.
אם
אני צריך לבחור שחקן אחד לקבוצה שלי עכשיו, ברור שזה לברון.
למרות שדן שמר אמר סטף קרי. אתה זוכר שהוא אמר את זה?
כן, אבל מה דן שמיר, מה בקדושה לעומת אנחנו, הפרשנים המעוללים?
לא, אבל אנחנו רואים באמת...
אם אתה מאזין דן, אני מצטער.
אנחנו אוהבים אותך, דן.
בשנה הבאה יותר טוב, דן מצטער.
אמרת עם לברון, דורנט, MVP גמר.
אוקיי, אז אנחנו רואים שבעצם התשובה של גולדן סטייט לקליבלנד הייתה להביא את דורנט. אבל... שוב, היה מגיע דורנט ולא היה שם סטף קרי, אז זה פשוט לא אותה קבוצה, אתה מבין? זה לא...
לא היה מגיע דורנט אם לא היה שם סטף קרי.
נכון, נכון.
לא היה שם דורנט אם לא היה שם כוכב אחר שיכול להכיל אותו לידו.
וזה בדיוק, בדיוק, ובדיוק. אז זה בדיוק הנקודה שלי. סטף קרי, זה לא שהוא לקח סטפ בק, הוא לקח סטפ פורורד וחיבק את דורנט.
נכון.
ואנחנו ראינו את זה, ואגב, זה גם כן בכתבה ובתרבות שהזכרתי. בלי סטף קרי שם, אתה שם רכז אחר, רכז מצוין אחר, כן? נגיד, לא יודע.
מייק קונלי או קריס קונלי, אולי לא כן, משנה. קריס פול או...
קריס פול.
איזיה תומאס.
הוא פשוט, הוא גרם לזה לקרות.
נכון.
בהרבה מובנים. ההגנה הזאת שלהם, ההתקפה הזאת שלהם, הקבוצה הזאת שלהם, זה בגלל סטף קרי. ובגלל זה אני חושב שהוא ה-MVP. אוקיי, אני יודע שזה קצת
הפוך. אני מקבל גם את התיאוריה שלך. בסוף בגמר אתה מסתכל על הביצועים לאורך הגמר. קווין דורנט לא היה רבע חלש. סטף קרי, מחצית ראשונה של משחק 2, 6 עיבודים, 2-8 מהשדה, לא היה בעניינים. אמנם קלה הרבה מעונשין, כי בעיקר הרבה עבירות מטומטמות של קליבלנד, אבל גם כשהיה את הקצב המטורף הזה, מה שבעיקר הוביל את גולדן סטייט להוביל עדיין זה קווין דורנט. כלומר, היו לו כבר אחרי 8 דקות קצב של קווינטיפל דאבל או משהו כזה, והוא גם בהגנה הכתיב את הקצב. ומההתחלה אגרסיביות וחסימות וחטיפות ולהוציא אותם להתקפות מעבר, אלה דברים שקרי עדיין לא יכול לעשות, וזה לא בגלל שאנחנו לא אוהבים את סטף קרי, אלא בעיקר בגלל שקרי הוא לא שחקן בגובה 2-10 עם ידיים באורך 4-10, כן. וזה דורנט כן. הוא הדבר שבאמת מקפיץ אותם, וכמו שאתה אמרת בהתחלה כששאלו את לברון מה ההבדל, קיידי, אני חושב שהשאלה הגדולה הייתה באמת האופי של דורנט, כמה הוא יכול להיות קילר, כי זה מה שאמרו עליו באוקלאומה סיטי, שהוא לא מספיק קילר, ג'וקר, כל מיני מילים אחרות שנגמרות ב-R. אבל בגמר הזה הוא פשוט קילר, והוא ווינר, והוא פשוט בא, וכל פעם הוא מחסל אותך. היה, כולם מדברים על המהלך של סטף, ומה שהוא עשה שהוא רקד עם לברון, מהלך של דורנט, שגמר את המשחק ברבע הרביעי, לדעתי היה גג שהוא נתן לקווין לאב, זה לא היה גג, זה היה גג של אבא שנותן לבן שלו, כדי להעליב אותו, כשאתה רוצה להראות, ילד, אתה זה, ואז אתה הולך על דורנט וקרי, נופל הצידה וקולע עם הלוח, זה המהלך שגמר את הסיפור, וזה מה שמראה איזה קווין דורנט הגיע לגמר.
אוקיי, אם אנחנו מסתכלים על המשחקים שנותרו,
לפני הפציעה שלו, גם העונה הרגילה, הוא היה מועמד MVP.
הוא מצוין, אגב, מה שדעתי הכי סידר את גולדן סטייט בעונה הזאת, זה הפציעה של קווין דורנט. ברגע שהייתה את הפציעה של קווין דורנט, סטף קרי הרגיש יותר נוח לחזור לתפקיד שהוא היה לעצמו, לחזור לכושר.
זה הטוסטר של קליי תומפסון.
גם הטוסטר של קליי.
והוא נח.
כן, אגב נח. היה את המשחק שגולדן סטייט נתן לכל הכוכבים שלה לנוח בסן אנטוניו, קראו אותם על זה שהם נחו מאז המאזן שלהם משהו כמו 29-1.
בגלל שקליי תומפסון חתם על...
חתם על הטוסטר. והעניין הזה שגם לדעת לנהל את המלוכה, לדעת לנהל את עצמך תוך כדי המשחקים, עכשיו גולדן סטייט מגיעה לסיב, וגם הסיבה שאנשים אמרו על קליבלנד, הסיבה לדעתי, זה שפשוט אמרו, לא ראינו את גולדן סטייט נגד קושי אמיתי. עכשיו ראינו את גולדן סטייט נגד קושי אמיתי, והם לגמרי, היה להם את האקסטרה גיר הזה שלקליבלנד עד עכשיו אין.
תבין כמה... ושוב, אני מאמין שיוטה וסן אנטוניו, זה קושי אמיתי יותר מבוסטון, סליחה, בוסטון, כן,
כנראה.
וטורונטו ואינדיאנה.
תבין עד כמה הכל מעוות,
שגרין אומר, אנחנו לא נתאבד על המשחק השלישי הזה רק בשביל ההיסטוריה, ואני אומר, משווים את זה לזה שהם התאבדו על ה-73 ניצחונות, ואני אומר, הנה הבדל, 73 ניצחונות זה חסר משמעות, לנצח עוד משחק בסדרת הגמר ולקחת עוד צעד לכיוון האליפות, זה אמיתי. זה אמיתי, להתאבד על כל משחק בגמר, אם אנחנו חיים במקום שאפילו לא מתאבדים על כל משחק, כבר כל כך קל לנצח בבית והכל כאילו, זה הבא, זה הבא, שאני רואה שחקן שאומר, לא נתאבד על המשחק הזה, אני אומר, זה קצת מבאס אותי. אפילו האמרה הזאת, ברור שהיא שטותית, אבל אפילו האמרה הזאת שאומרים לכם, אני לא רוצה שתלך על 16-0, זה שתרצה לנצח כל משחק בפלייאוף.
הם רוצים. גם אם הוא אומר את זה ככה, דריימונד גרין רוצה.
אני מסכים, אבל המנטליות הזו של ה...
אני חושב ש-3-0 שווה 4-0.
בדיוק, 3-0 זה גמור. 3-0 זהו, גמרת הסיפור, והם כבר לא יחזרו מזה.
הם בחיים לא יחזרו מ-3-1.
בוא נראה מה קרה שנה אחורה. 3-0, גם אם הוא אומר את זה ככה, אני חושב שזה חלק מהקטע של הקולקטיב אגו הזה, שהלך צעד אחורה ברמת ההצהרות, כי הם יודעים עכשיו שהם יהיו מספיק וילנס בשביל הליגה, זה שהם הרסו את הליגה, סו-קולד, על זה שהם צרפו את קווין דורנט, הם לא צריכים גם לדרוך עליך עכשיו בהצהרות שלהם לתקשורת.
אז עוד שנייה נדבר על הריסת הליגה, אבל לפני זה, אני קליבלנד, מה אנחנו עושים? אני נותן מכות לדורנט, כן. אני מעט את המשחק, כן. לכלום, אני מנסה לשגע את דריימונד גרין.
אני קודם כל צריך שחקני משנה בכושר טוב, אני צריך את ג'פרסון, ואני צריך איתי את קורבר, ואני צריך איתי את שמפרט, ואני צריך שכל אחד...
אתה קולט על מי אתה סומך? כלומר, איך הם...
זה חבר'ה שהיו מצוינים גם, שמפרט זה שחקן שבשנה שעברה היה מצוין בגמר, וג'פרסון זה שחקן שבשנה שעברה, אתם זוכרים את הזעזוע המוח של קווין לאב, אז הם שיחקו עם ג'פרסון שהוא בן איזה 59 כבר לדעתי, הוא מהדראפט של 1960 נבחר בערך לפני ביל ראסל, והוא עדיין נותן דקות איכות. הם צריכים את שחקני המשנה שלהם, לפחות שניים מהם, שיתנו תרומה, אתה יודע מה? אף אחד לא צריך שיעשו טריפל דאבל, צריך שכשלברון ג'יימס נח, שיעשו... הם יקלעו את השתי שלשות הפנויות שלהם.
שיעשו 20-10...
יוציאו עבירת תוקף שלישית מדריימונד גרין בתחילת הרבע השני. יקלעו את השלשה החופשית. עכשיו, אם אתה מצרף את זה...
זה להיות תלוי ב... בסופו של דבר, אוקיי, אתה בונה קבוצה נדירה, יש לך את לברון ג'יימס וקיירי ארווינג וקווין לאב, ואתה תלוי ב... אימן שופרט שיקלע שלשה.
כי נגד גולדן סטייט אין לך אפשרות לתת דקות מתות. ברגע שאתה נח לשתי דקות, הם ירוצו 15-0 ויגמרו את
המשחק. ברגע שקוואי נפצע
3 דקות, דקה וחצי,
יש להם את האבלנש הזה, את הקטע שפתאום הם מעבירים להילוך עשירי,
עם השלשות, אתה באמת, נגיד אתה בפיגור, והם עשו את זה המון פעמים במהלך הפלייאוף הזה ובכלל העונה, הם הגיעו לפיגור של, נגיד היו בפיגור של 15-20, 3 עצירות, שלוש לשעות, ואופה, הם כאילו בכלום משחק.
אז מה אני עושה בתור קליבלנד? אני הולך שלברון, אני שם את לברון על דורנט, בהתקפה. כלומר, הולך על דורנט כדי לנסות לסבך אותו בשתי עבירות מוקדמות, אחר כך גם לנסות לעשות את זה לגרין, מכאן אתה מכתיב את הקצב, מכאן אתה מנסה, אם אתה מצליח לסבך את דורנט, את גרין, קצת להוציא אותה מהשטף שלהם, להסתמך על זה, אתה צריך את קיירי אירווינג, גם את הקליעה מבחוץ של קיירי אירווינג, בכושר טוב, אתה צריך לקלוע את השלשות החופשיות שלך,
אתה צריך שהוא יחדור ויקבל עונשין, כן. לא, יקבל עונשין גם.
נכון, ברגע דעתי שקליבלנד יצליחו איכשהו להחזיר לעצמם קצת מהאגרסיביות העודפת הזאת, מילה כזאת, הזאת, מילה נוראית, ובאמת לסבך קצת את דורנט, לסבך קצת את גרין בעבירות, לטעמי זה יכול ליצור סיטואציה של משחק צמוד, שבה, אני לא יודע, יכולת שמשחק, שיכולת במאני טיים, זה הדבר היחיד שבו לקליבלנד יש סיכוי להיות שוויונית מול גולדן סטייט במצב הזה.
כמה זה הולך להשפיע על המורשת של לברון, משחק מספר 3 כזה, שבעצם אומר, גם אם אני מפסיד, אני מפסיד בצורה לא סוויפ.
אני חושב שהגמר הזה עד עכשיו לא משפיע לרעה על המורשת של לברון. כלומר, אתה מסתכל על גולדן סטייט.
הוא סוליד 2, אתה יודע, הוא מנסה רק לרדוף אחרי אחד, זה מקום כזה, אתה יודע, שאתה אומר כמה כבר יכול, מה הוא יהיה, פחות מ... אולי פחות מקובי?
פחות מקובי, כן, באזור הקובי ג'ורדן, אתה יודע, זה גם הדיונים האלה, זה לא משהו מוחלט.
אבל סתם עבורנו, ברור, זה סתם קשקשת שפרשנים קשקשנים.
עבורי הגמר הזה היה מבחינת לברון, אם לברון מנצח, היה מנצח, אולי עדיין ינצח, כן. בגמר הזה, אז דיוני לברון ג'ורדן הופכים ללגיטימיים, אם אתה מנצח את הסופרטים הזאת של גולדן סטייט, אם אתה מפסיד לסופרטים הזאת של גולדן סטייט,
לא קרה כלום.
כן, אלה באמת סופרטים, זאת קבוצה הכי טובה, כמו שאמרנו, היום ששבועות אם זאת הקבוצה הכי טובה בכל הזמנים, זאת לא בושה להפסיד לקבוצה הכי טובה בכל הזמנים.
אני רואה נגיד את המשחק האחרון של הארדן, שהמשחק שהם עפו, שזה היה בלי קוואי בכלל, שהם חטפו בראש, זה קצת הוריד לי מהארדן, ואני רואה את ווסטברוק עם ההשתוללות שלו, שהוא הפסיד לאותו ארדן, ואני רואה, אני רוצה את לברון חד, ואני רוצה את לברון באמת מוכיח שאתה יודע, משחק שהם לא לוקחים 4-0, זה כן, לי איפשהו, זה כן עושה לי את ההרגשה הזאת שבכל זאת, אתה יודע, כצופה, קיבלתי את שלי.
היום כולם מדברים על השבעה גמרים הרצופים של לברון, אני לא חושב שמישהו זוכר את 2007 של לברון חטף שם סוויפ מסן אנטוניו, כשהקבוצה שלצד לברון ג'יימס, אם אתה שם אותה היום במזרח, אתה מוציא את לברון, שם אותה היום במזרח,
בוא נשים אותה במכבי.
כן, אתה נשם אותה במכבי, אני לא בטוח שמכבי עוברים בבני הרצליה. כלומר, זו קבוצה שהייתה שם חמישיה של משהו כמו אילגאוסקס, דרו גודן, אריק סנואו, בובי גיבסון,
פארקר
הגיע אחרי,
הוא היה במכבי, הוא באמת היה במכבי.
אריק סנואו, איירן יוביל, שהיה בבני הרצליה אחר כך. כאילו, זה שחקנים שאתה יכול לראות אותם מגיעים אחר כך לבני הרצליה, אולי חוץ מאילגאוסקס, והיום זה קבוצות כל כך אחרות. כלומר, אם אתה נמצא בדפיציט של כישרון, קליבלנד היום אין מה לעשות, כולם נמצאים בדפיציט של כישרון נגד גולדן סטייט, אז הפסד כזה, אתה יודע, יכול להיות ש4-1 יהיה יותר רספקטבל, מכובד
מ4-0. תן לי משחק טוב,
הוא נותן משחקים טובים,
תן לי כצופה משחק אחד טוב עד הסוף.
נכון,
לא ממנו.
אוקיי, אז בואו שנייה נדבר על זה. אפרופו משחקים טובים, המשחקים מצוינים.
נכון.
שוב, אני לא, אתה יודע, אנשים מחפשים את המתח.
חצי ממחלה, חצי ממחלה.
לא, אתם מחפשים את המתח, אבל מפספסים את הכדורסל בהרבה מובנים. חבר'ה, יש פה קבוצה היסטורית. Enjoy it, כאילו תהנו.
אני לא זוכר שאנשים כיתרו כששיקגו הייתה מנצחת ב-42 הפרש במשחקים את יוטה. היו שם גם משחקים צמודים, אבל היה שם משחק שנגמר 96-54 או משהו כזה באחד הגמרים.
כשג'ורדן הגיע לגמר, ידעו שג'ורדן ייקח.
נכון.
כלומר, מה, זה הרס את הליגה? לא, זה לא הרס את הליגה, אנשים...
זה הביא אותה לגבעים חדשים.
בדיוק, אנשים רצו לראות את מייקל ג'ורדן, אז אנשים רוצים לראות את סטף ואת דורנט, ואפילו את קליי. מצליח לקלוע שלשות מדי פעם, ודריימונד עם האחוזים הכי טובים בפלי אוף הזה מהשלוש.
זה פוגע בקטע של התחרותיות, בקטע של השוויון התחרותי כערך. אין ספק שזה פוגע. השאלה כמה הערך הזה הוא חשוב.
השאלה כמה שוויון התחרותי היה ב-NBA לאורך השנים.
לא היה. אני חושב שהיה מעט מאוד...
בוא תסביר לנו בתור היסטוריון של הליגה, כמה לא היה. ערך תחרותי.
תראה, כתבתי,
לא ערך תחרותי, סליחה,
שוויון תחרותי. אנחנו מסתכלים בשנות ה-50, היה לו את מיניאפוליס לייקרס וניו יורק ניקס, הגיעו לשלוש סדרות גמר רצופות, לא אחת נגד השנייה כל הזמן, אבל היו שלוש סדרות גמר רצופות. בוסטון הגיע ל-11 גמרים ב-12 שנים.
בוסטון לקחו
8 אליפויות
רצוף.
בדיוק. נגד הלייקרס היו רוב הגמרים האלה. אחר כך היה לך בשנות ה-70 את הניקס, הגיעו לשלושה גמרים מתוך 4, וגם הסלטיקס והלייקרס. אחר כך בשנות ה-80 כמובן באו הלייקרס והסלטיקס. פשוט הפריעו להם מדי פעם, בשנות ה-90 שיקגו, אחר כך הלייקרס של קובי ושאקה, הלייקרס של קובי וגסול, בוסטון של הביג טרי עשתה כמה זה, ואז קליבלנד, אז שושלות תמיד היו, שושלות תמיד יהיו. השנה, מה שיש יותר, בעשור הזה מה שיש יותר, זה אינטרנט ודעות, ויכולת להגיד שזה הורס את הליגה. אני לא יודע, צריך לחזור אולי בזמן לשנות ה-60, לראות אם ב-1968 כתבו טורים, בוסטון סלטיקס הורסת את הליגה, צריך לפרק אותם ולעשות תקרת שחר.
ג'ורג' מיקן הורס את הליגה.
ג'ורג' מיקן הורס את הליגה. אגב, בזמנו עשו חוקים להגביל את ג'ורג' מיקן.
והיו גם חוקים להגביל את וויל צ'מברלין.
כן, בקולג' וגם בזה אחר כך. החוקים היום היחידים שיכולים להגביל יצירה של קבוצות כאלה זה תקרת שכר, אבל תקרת שכר לא רלוונטית ברגע שהשחקנים מחליטים לוותר על שכר לטובת ה-greater good.
גם בהרבה greater good, בהרבה צחקתי greater good בגלל שיש את הסרט הזה עם סיימון פג, שהם בעיירה כזאת איפשהו באנגליה, וכולם אומרים the greater good, לא משנה, סיימון פג, סורי, לא משנה, אסוציאציות. מה שיכול להפיל את גולדן סטייט כביכול זה תקרת השכר, אבל שוב אנחנו מגיעים למצב כזה שסטף קרי יכול לקבל חוזה של 205 מיליון דולר, הוא יכול להגיד אוקיי, לא 205 מיליון דולר, אבל אני אחתום על חוזה חסות עם לא יודע, ג'יי פי מורגן. לא, יש לו חוזה כבר חסות,
יש לו עם מישהו רוצה בגדול.
כלומר, החסויות הן כל כך משמעותיות, במיוחד החסויות נעליים. לפי דעתי, דורנט עם הסכם של 300 מיליון דולר עם נייקי.
משהו, יש לו, כן, משהו
דבר. אתה יודע, הן כל כך משמעותיים, כלומר, שמה שחשוב זה לא המשכורת שאני מקבל, אולי זה חשוב מבחינת האגו, כן? אבל לא המשכורת שאני מקבל מהקבוצה, אלא מה אני עושה עם הקבוצה הזאת, מה שיעזור לי להשיג עוד חסויות בשווי של מיליונים.
יש את האמרה של אם אתה חייב שקל, אם אתה חייב 1,000 שקל לבנק אתה בבעיה, אם אתה חייב 1,000,000,000 שקל לבנק, הבנק בבעיה. אם אתה מרוויח, אין תגובה אליעזר פישמן, אם אתה חותם על חוזה של 140 מיליון דולר, 5 שנים זה הרבה כסף, אם אתה חותם על חוזה של 205 מיליון דולר זה הרבה כסף, אם אתה חותם על חוזה של 205 מיליון דולר, אבל ב5 שנים הקרובות אתה תיקח אליפות אחת, לעומת חוזה של 140 מיליון דולר, ואתה תיקח 5 אליפויות, אתה תעליף את ה-140 מיליון דולר.
ויותר מזה, אם אתה זה שמעדיף את הכסף, אז אתה כנראה לא תיקח את האליפויות.
אתה כנראה לא תיקח את האליפויות, ואתה תהיה זה שמפרק את הקבוצה אחר כך.
עיין ערך קרמלו אנטוני.
בדיוק. אתה תהיה זה שאחר כך יגידו, בגללו פירקו את הקבוצה הזאת. עכשיו, למה שמישהו ירצה להיות זה שבגללו מפרקים שושלת? אתה יודע, קובי בריינט, כמה לקח לו 3 או 4 שנים להתאושש מזה שהוא פירק את השושלת הגדולה של שק וקובי.
כן.
אף אחד לא רוצה להיות היום במקום הזה שם. כלומר, השחקנים יעשו מה שצריך, אם זה אמצעות הגדלת ההוצאה הקבוצתית כמו שעושה לברון בקליבלנד. קליבלנד הפסידו בשנה שעברה 40 מיליון דולר. בעונה שהם לקחו באליפות, הם הפסידו 40 מיליון דולר בגלל כל מס המותרות. אז היום, באמת, אנחנו נראה יותר ויותר שחקנים שהולכים לשחק אחד עם השני, ועם השלישי, כשיש כוכבים, ויש היום המון המון כוכבים בליגה. הליגה הזאת נוצצת ומפוצצת כישרון, אמר את זה לא מזמן קרי, שכולם דיברו על הפריטי, על השוויון. יש היום בליגה כמות אדירה של כישרון, יותר ויותר שחקנים מוכשרים מגיעים אליה, תסתכל כמה שחקנים מתחת לגיל 25 מראים ניצוצות, התחרות על האולסטרים מטורפת.
אנחנו רואים שגורדון היוורד, שהוא באמת שחקן אדיר, נפלא,
ענק.
אתה יודע, לפני 10 שנים זה שחקן הכי טוב בליגה. הוא אפילו לא ב3/5 הראשונות.
וגם פול ג'ורג' לא.
נכון.
וגם קאי לאורי, אם אני אותו לא נבחר, וגם... אתה יודע, אתה מסתכל על זה, יש לך רק רכזים, 8 רכזים שאתה יכול להגיד על כל אחד מהם שביום נתון הוא יכול להיות הכי טוב בליגה. הרכז
עם השכר הכי גבוה הוא בכלל בממפיס.
כן, שגם הוא רכז מעולה. מייק קונלי שחקן מעולה, נתן סדרה מצוינת נגד סן אנטוניו. יש שם, אתה יודע, הרכז העשירי הכי טוב בליגה זה בן אדם שיכול לקלוע לך 45 נקודות.
ועכשיו נכנסים לך לפחות 3 רכזים שהם באמת ברמה של פרנצ'ייז פלייר. מרקל פולס, לונזו בול ודרון פוקס.
בערך בתוגיל, בפיניקס, שקלה מה, 73 נקודות?
70 נקודות, 70 נקודות אגר בין 2 הראשונות בהיסטוריה.
בוקר, אתה יודע, אין לה פשוט המערכת יחסי ציבור של בול, או אחד מהבולים, כל אחד מהם, אם זה אבא או הבנים, אבל הוא גם סקורר על, הכל סבבה, הכל טוב ויפה, זה בעידן שיש אינפלציה.
אגב, גם בוקר הוא בן של מלווין בוקר.
נכון, שמע, אבל אתה רואה, היום...
לא, הם לא מנצחים.
שהמשחק ברמה כל כך גבוהה, העניין שאתה בן של, עם כל המטען הגנטי שמגיע עם זה, והעובדה שאתה יכול להתאמן עם הכסף שיש,
זה גם, אני אגיד לך עוד משהו.
קליי וסטף.
קודם כל, גם סטף הוא הבן של, ואני אגיד לך מה זה מגיע, וקודם כל יש תמונה מפורסמת של סטף קרי, יושב על הברכיים של פטרוביץ', או פטרוביץ', לא. יושב ליד פטרוביץ', או על מיץ' ריצ'מונד יושב, אני לא זוכר.
ב-90-91 כזה, בניג'רזי נטס.
הוא יושב במשחק אולסטאר, וזה, אתה יודע, זה שחקן שאבא שלו שיחק בטורונטו, כן? אז הוא שיחק, בזמן שאבא שלו שיחק בטורונטו, הוא הלך לשחק עם אח שלו במגרש חימום באצטדיון, וכל פעם שהוא שמע שקורה משהו, הם רצו וראו באולם זה. זה שחקן שכשהוא... כשהוא היה ילד, הוא עזר למרק ג'קסון לזרוק מ3.
נכון. הם גדלים בתוך התרבות.
הוא גדל בתוך התרבות הזאת. אז אתה יודע, הוא מגיע לגמר ה-NBA, זה לא שהוא, קודם כל הוא היה שם כבר, כן? אבל כאילו מבחינת, אתה יודע, הוא גדל לתוך זה, הוא מבין את זה, זה לא ילד שמגיע מהערה קטנה והאורות הנוצצים מפרגנים לו את המוח.
בוא נלך יותר רחוק, אתה רואה קליפים עכשיו של קריס פול ג'וניור, של ברון ג'יימס ג'וניור, שריף אוניל, הבן של שק, הולך להיכנס לליגה עוד איזה
שנתיים. הוא משחק יחד עם הבן של מנות בול.
כן, שיש לזה, זה הדור הזה של הילדים, באמת גדלים בתוך התרבות הזאת כבר, ואתה יודע, בתוך ליגה שמפעפעת.
ויותר מזה, יכול להיות שאחד מהדברים שבאמת אפיינו את שנות ה-90 זה שהיה לך הרבה סטריט בולרס. היה לך שחקנים שגדלו ברחוב והיו קשוחים, וזה לא אומר שמייקל ג'ורדן היה בממד ביניים גבוה, אתה יודע, הוא היה קילר כאילו מבחינת האישיותית וזה, אבל הוא שיחק נגד הרבה חבר'ה שאתה יודע, קיל אור בי קילד, כאילו. ועכשיו המשחק הרבה יותר לוס, אבל הוא הרבה יותר טוב מבחינה טכנית. כלומר, ואתה כן רואה את הבנים של שנכנסים, והם חבר'ה שאפילו סטיב קר במובן הזה, סטיב קר הוא לא בן של, כן, אבל סטיב קר כאילו גדל, אתה יודע, בבית של
אקדמי,
מעמד ביניים גבוה וכו', אתה יודע, והוא זרק לסל כל היום, אתה יודע, והוא היה על הגראז' ויש לך המון שחקנים כאלה. אני חושב שגם היה נעשה מחקר שרוב השחקנים הם מעמד ביניים גבוה ב-NBA, או מעמד ביניים פלוס, מה שנקרא, ואני חושב שזה עוזר מאוד, קודם כל, לשיווק של הליגה, כי יש לך חבר'ה שהם, אתה יודע, הם יכולים לדבר והם אחלה. ודבר שני, יש לך המון המון כישרון שהתפתח through hard work, דרך עבודה קשה. הם מתורבתים במובן הזה שהם לא street ballers שהולכים וזה. והם יכולים לשחק כקבוצה, וזה מאוד משמעותי.
הליגה גם מחנכת אותם, אנחנו מסתכלים על תוצאה של דברים שקרו 10-13 שנים האחרונות. זה התחיל אגב בצורה הכי נמוכה שיש, מנקודה הכי נמוכה שיש לדעתי. אתה מסתכל על זה, המאליס דה פלאס, המכות שרון ארטסט עליו והכניס ליציאה, והייתה שם, היו שם שנים, היום קשה לנו לזכור את זה. ה-NBA כמעט לא, מה זה השערויות יחסי ציבור היום של NBA? כשקווין דורנט מצטרף לגולדן סטייט, לפני 12 שנים, קובי בריינט טעה במשפט אונס. רון ארטסט עלה ליציאה והביא מכות לאוהדים עם ג'רמיין אוניל. שחקנים נכנסו לכלא, נתפסו על מריחואנה, נתפסו על
נשק בחדר. זה השוואה ל-NFL שבו, אתה יודע, מרביצים לילדים מקלות, הכוכב הכי גדול של הליגה.
היום לליגה מאוד אכפת שיהיו ילדים טובים, כלומר, מבחינתם, כשאתה ילד רע, אז תצייץ בטוויטר, תצחק על היריב שלך.
היה מקרה בג'ון אוליבר, שהוא אמר, היום יש לנו, אתה יודע, מרגלים רוסים מלבישים את הנשיא שלנו, ובוא נראה מה קרה לפני 8 שנים, ואז זה עובר 8 שנים, החודש הראשון של אובמה, וזה נציג של פוקס אומר, אובמה הזמין המבורגר עם יותר מדי היולי. נשיא לא צריך להזמין המבורגר עם היולי, כי זה מראה שהוא פלצן, ואנחנו עם לא של פלצנים. אוקיי, אני אקח את הבעיות האלה.
וטראמפי ירד על אובמה, זה שהוא משחק גולף בזמן שיש משברים ועריפת ראשים.
אבל אני חושב שגם אחד ממי שמוביל את הזה זה לברון ג'יימס, שהוא סופר מקצוען, ולמרות שהוא מרקע מאוד קשה, הוא אומץ בגיל מאוד צעיר על ידי בעצם משפחה של מעמד ביניים, והוא גדל, אתה יודע שהוא תלמיד טוב והכל, והוא בחור טוב, הוא בחור טוב לברון ג'יימס, אתה יודע, תורם המון וזה. והוא בעצם מוביל את הדרך הזאת, סופר מקצוען, תמיד מגיע, אתה יודע, לעבודה, תמיד יודע לשחק בקבוצה, כן? זה שונה לחלוטין ממה שאתה יודע, מדברים על ג'ורדן וזה, ואנחנו בליגה שונה לחלוטין מהבחינה הזאת.
אתה מדמיין לעצמך שהיה ג'ורדן, שמייקל ג'ורדן היה הכוכב שהיה נמצא עכשיו במרכז העניינים, ואז היה יוצא ג'ורדן רולס, מספרים על מה שהוא עושה לחדר הלבשה לשחקנים שלו.
האימורים שלו.
סטיבן אי סמית' היה שדר גל פתוח 25 שעות ביממה, היו מוצאים ממקומו עוד שעה, וסקיפ בייליס וכל אלה.
היו תמונות של מייקל מאמר באטלנטיק סיטי, אתה יודע.
אתה מדמיין לעצמך את קובי בריינט בעידן טוויטר עכשיו עם משפט האונס שלו. אתה מתאר עצמך את באמת מה שהלך שם עם המאליס דה פלאס, עכשיו שהכל בפייסבוק והכל עולה תוך 3 דקות, באמת, האינטרנט היה מתפוצץ. היום יש הרבה יותר, השחקנים הרבה יותר חשופים, שחקנים הרבה יותר מודעים לתדמית שלהם, כלומר, השחקנים מתנהלים הם כמו אנשי עסקים לכל דבר, והעניין הזה באמת, כמו שאתה אמרת, שלברון שומר כל כך טוב, הוא שחקן פנומנלי, כמה שהוא שחקן פנומנלי, הוא בן אדם שמביע עמדה בנושאים חברתיים, בן אדם ששומר על הגוף שלו, כתבת את זה כמה פעמים, באובססיביות מטורפת. זאת הסיבה שהוא גם מצליח בעונה 14 שלו בליגה להיראות כאילו בעונה החמישית או השישית. הוא מודל לחיקוי בכל כך הרבה מובנים, ואגב לא רק הוא, גם דורנט, גם קרי, זה חבר'ה שאתה רוצה לשחק איתם.
כן.
עם מייקל ג'ורדן בימיו הגדולים, נכון שב-96 היה לו את השחקן האירופי הכי טוב שהיה.
הוא היה נותן מכות לשחקנים.
הוא היה מרביץ, הוא היה משפיל את השחקנים. קוואמי בראון עד עכשיו יש לו טראומות לכל החיים בגלל מה שמייקל ג'ורדן עשה לו באימונים.
הוא הרביץ לסטיף קר.
כן, הוא היה מרביץ, הוא היה רודה בשחקנים. היום אתה כמעט לא תראה מקרים כאלה. כלומר, השחקנים האלה גדלים להיות לא רק שחקנים טובים, אלא בני אדם טובים, וכל הפרסומות האלה של NBA cares ו-NBA זה ו-This is what you play. זה אמיתי. הם באמת אכפת להם.
אוקיי, אני חושב שאחד מה... אנחנו נסכם את זה פה, אלא אם כן אחר כך יהיה לנו עוד דברים. ג'יילן רוז נתן השוואה מאוד יפה בין ה-NFL ל-NBA דרך הלוגויים, והוא אמר, תראו מה זה הלוגו של ה-NBA, זה שחקן, כן? והוא אומר, ה-NBA את מי הוא מקדם? את השחקנים. ואז הוא אומר, מה יש ב-NFL? מה הסמל של ה-NFL?
כדור,
כן? ואז הוא אומר, ב-NFL people cheer for helmets rather than individuals, ובאמת ה-NBA מקדם את האינדיבידואלים, את השחקנים, אבל הוא מקדם אותם כאנשים טובים שעובדים ביחד בצוות, ואני לא חושב שאנחנו נראה שערוריות גדולות כמו שיש ב-NFL היום, אתה יודע, ששחקן מרביץ לאישה שלו במעלית. אנחנו לא נראה את זה כמעט ב-NBA, ואם אנחנו נראה את זה, אדם סילבר, יפרק את הבן אדם הזה וישלח אותו לשחק ביורו לגמרי.
למה אתה מדבר על שחקן? תראה מה הוא עשה לבעלים של קבוצה, כן. לדונלד סטרלינג. זה לדעתי היה הקטע שבו סילבר בא, תקע את החרב בשולחן ואמר, חבר'ה, זה קו, אתם לא עוברים אותו. אתם לא יכולים להתבטא בגזענות.
אגב, אחר כך עשה את זה גם לבעלים של אטלנטה.
בדיוק.
רק זה היה לא פרופייל.
כן, לא פרופייל, ועשה את זה גם. יש להם דרך היום לטפל בדברים האלה. הליגה הזאת היא ליגה שהצליחה לנקות החוצה מתוכה כמעט את כל הרפש, ומשאירה אותנו. תראה, אנחנו מדברים עכשיו על ויכוחים ספורטיביים. מי יותר גדול? למה הוא הצטרף? כן, הרסו את הליגה, לא הרסו את הליגה. אף אחד היום לא מרביץ לאנשים ביציע, או לא נתפס.
שאגב, בשנות ה-70, כל הקטע של האלימות היה בכלל, אתה יודע, היה את הבוקס של
קרמיט. וושינגטון לרודי טומג'נוביץ'.
כן, טומבנוביץ' שהוא פשוט מת. אגב, קראתי בספר של הבעלים של נייקי, פיל נייט,
ספר מומלץ מאוד.
כן, ספר מאוד מומלץ, שהוא היה מבסוט מזה, בגלל שכשרודי נפל על הזה, ואתה יודע, היה מחוסר הכרה, והפנים שלו, הלסת הייתה שבורה, הייתה בקו העין, ואמר, עשו קלוז-אפ על נייקי, שהוא לבש נייקי, זה הפעם הראשונה שראו את נייקי, על נשיונל טלוויז'ן, אתה יודע, זה הלואו פוינט, הלואו פוינט של הליגה, באמת, מבחינה שיווקית, וזה, אנשים לא רצו להסתכל על הליגה הזאת, הליגה הזאת, המשחקים לא היו בלייב, המשחקי גמר לא היו בלייב,
הם היו טייפ דילייז, כמה שעות אחרי.
אני חושב שאנחנו במצב כל כך הרבה יותר טוב מבחינה, מהבחינה הזאת, אתה יודע, אנחנו רואים באמת הליגה אצלנו כל הזמן, אתה יכול להשתמש בווידאוים שלה, שזה גם כן חשוב, אתה יכול לעלות, אתה רוצה לעלות סרטון ביוטיוב של סטף קרי, המהלכים הגדולים, אתה יכול לעשות את זה, הם נותנים לך אישור, אתה יודע, הם כל כך הרבה יותר מתקדמים, גם מהכדורגל, גם מה-NFL, ובגלל זה אנחנו עושים פודקאסט בעברית, על ה-NBA, ואנחנו יכולים לדבר על זה שעה וחצי, ווואלק זה, ואנחנו מדברים בעיקרון על כדורסל.
נכון.
ואני חושב שאפשר לסיים את הפרק המיוחד הזה, לא יהיה פרק ביום שישי.
אני יכול לסיים ביקורת מוזיקלית?
בטח.
אז נסיים ביקורת מוזיקלית, הדבר היחיד שסילבר עושה רע זה בחירת השירים לפלייאוף. ב-2015 הוא הלך על Go Big or Go Home, קבוצת הסמול בול של גולדן סטייט ניצחה. ב-2016 הוא הלך על Up and Up, ושתי הסדרות הגדולות היו מדאון 3-1. שנה הלכו על Battle Symphony, קיבלנו פלייאוף ללא קרב.
בינתיים בדקתי את הגובה של ריאנה, קילומטר 80. אני הפצתי פה פייק ניוז.
מי?
הגובה של ריאנה? הפייק ניוז הפיל את קטר, הפייק ניוז מפיל אלי טראמפ, וכעת הוא גם ניסה להגביע את ריאנה לגובה שהוא לא לעניין.
אז מה הגובה של ריאנה?
היא 1.73 מופלא.
מטר 73 זה גבוה.
תצייץ את זה לג'ואל, זה מושלם.
תצייץ את זה לג'ואל אמביד, יכול להיות שהוא ככה בטוויטר עדיין.
לא, פורזינגס, פורזינגס עושה פאול פליי באינסטגרם וכאלה.
הנה, אתה מבין, כאילו השערוריות זה ג'ואל אמביד כותב
בריאנה, בואי תצאי איתי, נורא, נורא.
ופורזינגס פשוט כל תמונה יפה באינסטגרם, מישהו צריך להגיד לו, לטווי, תירגע, 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 hold your horses. מישהו צריך לשים לו יד על הכתף, קאם דאון, ביץ', קאם דאון.
זאת הבעיה שמישהו צריך לשים לו יד על הכתף, לך תשים לו יד על הכתף, אתה צריך לטפס על שלושה סולמות,
צריך לשלוח אותו לאוקלאומה. טוב, חברים, תודה רבה, פרק מיוחד, ביום שישי לא יהיה פרק, אבל ביום שישי אחרי יהיה פרק.
יש לנו כבר את האורח?
יש לנו את האורחת.
אורחת, סוף סוף.
כן, כן, אנחנו, היו אמורות להיות אורחות, הם פשוט כל פעם קרה משהו אחר, אבל חברים, תודה רבה על ההזנה.
נקווה שעד אז עדיין תהיה סדרה.
כנראה שלא.
כנראה שלא.
וגם אם לא, לפחות נהננו ממה שיש.
תודה רבה, אירן.
תודה רבה לכם,
ביי ביי.